אנחנו מתקרבים לחג השבועות, מתן תורה. זה אלה ימים, מה שאנחנו קוראים ספירת העומר, שבאמת התכלית שלהם היא הכנה למתן תורה. בין פסח לשבועות עם ישראל התכונן למעמד הגדול שהיה בהיסטוריה, שזה מעמד הר סיני. 49 יום אחרי יציאת מצרים זכינו לקבל את התורה, שזה מעניין שהמספר הוא 7 כפול 7, שכבר ידוע ששבע זה מספר מיוחד בתורה. בכל העניינים בדורות תמיד מצאנו ששבע זה מיוחד. למשל מאדם, אדם, שת, וכל האנשים שחיו מאדם עד השביעי, מי היה השביעי? היה חנוך. הקדוש ברוך הוא אהב את חנוך, כתוב ותהלך השם את חנוך, ולקח אותו בסוף חי כמו אליהו הנביא, לקח אותו מהעולם הזה בלי קבורה, בלי כלום, והיה צדיק גדול. גם מכל האבות יש לנו אברהם, יצחק, יעקב וכו', עד שמגיעים לוי וכל הדורות מגיעים למשה שהוא השביעי. גם השנים, מחזור של 7 שנים, שנה השביעי זה שנת שמיטה, ושמגיעים ליובל אז זה 7 כפול 7, 7 מחזורים של שמיטה מגיעים לשנת היובל. זה מה שדיברנו בפרשה האחרונה, שנת יובל, שלפי החוקים בארץ ישראל, אמנם היום לא מיישמים את זה, אבל החוק האמיתי של ארץ הקודש הוא שבאמת אבל הבית של האדמה הוא אך ורק הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל מי שגר שם זה כמו מין איזה שכירות עם הקדוש ברוך הוא. כתוב את זה מפורש בתורה, ולא תימכר הארץ לצמיתות כי לי הארץ, אני הבעל הבית של הארץ. שאר הארצות בעולם כגון אמריקה וכל מיני מקומות שחיים, אז אנשים יש להם קניין על הקרקע, קנו, נגמר, אין בעיה, רוצים למכור, מוכרים. יהודי רוצה למכור לגוי, מוכר לגוי. אבל בארץ ישראל יש חוקים שונים לגמרי. קודם כל האדמה היא בבעלותו של הקדוש ברוך הוא. כל מי שמשתמש משתמש על מה שנקרא חכירה, זאת אומרת כמו שכירות כזאת. נכון שזה יכול להיות 20 שנה וכו', אבל באופן כללי תדעו שהאדמה יש לה דין מיוחד. גם יש גם חוקים של יהודי אסור למכור אדמה לגוי בארץ ישראל, אפילו להזכיר לו.
בארץ ישראל?
בארץ ישראל, ארץ ישראל יש לה חוקים מיוחדים. רואים את זה מיוחד לאורך כל הפרשות בתורה שמתייחסת לארץ ישראל. למשל, אתן לכם כמה דוגמאות. יהודי שעושה עבירה בגלות, העבירה במשקל שלה הוא פחות חמור מאשר היא נעשית בארץ הקודש. כנ"ל לגבי מצוות, כשאדם עושה מצווה בחוץ לארץ, אז המשקל של המצווה הוא הרבה יותר קטן מאשר המצווה נעשתה בארץ הקודש. שלא לדבר שמצוות רבות בתורה הן יכולות להיעשות אך ורק בארץ הקודש. לא כל מצווה יכולים לעשות בחוץ לארץ. מצוות שתלויות דווקא בארץ, כגון מעשרות, שמיטה, כל מיני דברים כאלו שהם תלויים בארץ הקודש ואין אותם במקומות אחרים. יש דברים שיש על זה מחלוקת אם זה נוהג בחוץ לארץ או לא, יש שיטות שאומרות שכן, יש שיטות שאומרות שלא, אבל באופן כללי אנחנו רואים שכל המצוות רובם או חלקם המכריע תלוי בארץ הקודש. כל הקורבנות, כל החוקים שתלויים בכהנים, בית המקדש, לוויים, כל הדברים האלה זה ארץ הקודש. עלייה לרגל זה דווקא ירושלים. זאת אומרת, אם אנחנו מורידים את אותן מצוות שתלויות דווקא בארץ הקודש, אז התורה מאוד מאוד מצטמצמת לגבי היהודים שחיים בחוץ לארץ. לעומת זאת, יש בחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, גם בחוץ לארץ יש כמה דברים שאין אותם בארץ. בכל אופן, אז הדין הוא שבארץ ישראל, בזמן שמכרו קרקעות, מכרו את זה על תקן כמה זמן נשאר עד לשנת יובל. למה? כי בשנת יובל התורה אומרת שהאדמות חוזרות לבעליהם הקודמים. פירוש, אם ראובן מכר לשמעון אדמה 10 שנים לפני שנת יובל, אז מחיר האדמה נקבע לפי כמה שנים נשארו עד שזה יחזור לראובן, כיוון שהאדמה היא לא נמכרת לשמעון לצמיתות, היא תחזור לראובן. פירוש, אם נשארה רק שנה אחת, אז בעצם זה כמו מין שכירות לשנה. אם יש עוד 40 שנה, אז ממילא השכר של האדמה סביר להניח יהיה פי 40. יהיה הרבה יותר יקר. כמו שכאן להבדיל באמריקה זה קצת שונה מהארץ, כי כאן רוב החנויות באמריקה, מי שבעל החנות הוא לא בעל הבניין, הוא לא בעל החנות. בישראל בדרך כלל שאתה קונה חנות היא שלך, אתה קונה את החנות או שאתה סוחר אותה, אבל אם אתה קונה אז אתה קונה ממש מה שנקרא נדלן, real estate. פה רוב העסקים בודדים הם רק זה שהוא בעל החנות, הוא גם בעל הנכס. רוב החנויות פה זה ליס, אתה לוקח מאיזה לנדלורד, מאיזה בעל בניין, ועושה איתו חוזה ל-10-20 שנה. עכשיו כשבאים למכור את העסק, הדבר הכי חשוב לפני שמדברים על מחיר העסק, כמה שנים נשאר על הליס. אם יש לך עוד 10 שנים אז ממילא יש ערך לעסק, יש זמן להרוויח כסף. אם נשארה עוד שנה, בעוד שנה הלנדלורד יכול לסלק אותך משם ולקחת החנות, כמעט אף אחד לא יסכים לקנות את העסק הזה. רק ההוצאות של ההובלה והכל עד שתסדר את החנות כבר נגמר, מה תרוויח? לכן חנויות עם שנה על הליס כמעט ואין להם ערך, אלא אם כן אפשר להעביר אותם בקלות למקום אחר. זאת אומרת זה דומה מאוד למה שקורה בארץ, חוץ מזה שאז בזמנם היה נהוג עבדים, אנשים היו להם עבדים, וכשהיה עבד יהודי אז הדין היה שהוא עובד 6 שנים, בשנה השביעית הוא יוצא לחופש, שזה גם רמז על האדם שמי שמצליח להתגבר על היצר הרע שלו, הרי אנחנו כולנו עבדים של היצר לצערנו הרב, בעל כורחנו, לא כולנו לפעמים מרגישים את הצער שבדבר לצערנו, שזה כמו שאומרים סיבה כפולה להצטער, אבל מי שכבר מבין כמה נזק היצר הרע יכול לעשות לנו בתאוות שאנחנו מתפתים אחריהם, אז יש כאן יסוד בפרשה שאומר 6 שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי. הסוד של זה לפי הקבלה, שאם אדם 6 שנים מתגבר על היצר הרע בכל דרך שהיא והצליח במלחמה איתו, בשנה השביעית לכאורה והלאה עוזב אותו, ואז האדם הזה משתחרר מהכבלים האלה שנקרא כבלי היצר. זה סוד, אבל באמת בוא נחזור רגע לפשט. הפשט הוא שש שנים הוא עובד, בשביעי הוא יוצא לחופשי. כמובן שאם הוא לא רוצה לצאת לחופשי, אין לו ביטחון או שאוהב את אדונו וכו', אז רוצים לו את האוזן והוא נשאר שם לצמיתות וכו' וכו'. אבל אפילו עבד שנאמר נמכר לעבד והוא היה אמור להיות שם 6 שנים, ובאמצע של ה6 שנים נפלה שנת יובל, אז ממילא העבד הזה השתחרר לפני זמנו והרוויח. משחררים את העבדים, מתי היום משחררים אותם? ביום כיפור, 10 ימים מתחילת השנה. וגם הקרקעות היו חוזרים לבעלים שהיו תובקים בשופר, זה מה שהתורה אומרת ביובל, צריכים לתקוע בשופר אחרי 50 שנה. מתי היה תקיעת שופר? ביום כיפור. גם כשהיה נופל יום כיפור בשבת, דהיינו שהרי ברור שבשבת לא תוקעים בשופר, כגון שבראש השנה הרבה פעמים זה נופל, הרי יום ראש השנה זה תמיד יומיים, והרבה פעמים זה נופל אחד מהימים על שבת, אז ביום שנופל ביום השבת מבטלים מצוות שופר, שהיא לכאורה המצווה אולי הכי חשובה בראש השנה, שזה תקיעת שופר מהתורה, שזה מבלבל את השטן, יש לזה כל מיני מעלות לתקיעת שופר, מעורר לתשובה, מזכיר את עקדת יצחק בשמיים, מעורר רחמים, יש לזה אין סוף מעלות. והנה מחשש חס וחלילה שזה יהודי בטעות יחלל שבת, אולי גזרו גזרה שלמה על עם שלם שלא יתקעו בשופר בשבת. ואילו אנחנו רואים שזה נופל ביום כיפור ביובל, אז כן תוקעים בשופר. זה רק מראה כמה החשיבות, שפה לא ביטלו, לא דחו את זה למחרת וגם לא הקדימו את זה. למה? כי הוא צריך ביום כיפור להשתחרר לחופשי, ויש דווקא עניין שביום כיפור הם ישתחררו לחופשי. למה? כי אדון שיש לו עבד, עבד זה מה שנקרא משרת, ואף אחד לא רוצה לשחרר את המשרת שלו, כן? אף אחד לא רוצה לשחרר את המשרת שלו, ולכן יום כיפור זה היום היחיד בשנה שאפשר לאדם לשבור את היצרים שלו ולשחרר את העבד, מה שנקרא בסבר פנים יפות. זאת אומרת שאדם, מי שמכם הייתה פעם במונצי אולי ביום כיפור, שיום שלם ראתה מה זה מה שנקרא תפילות ותשובה אמיתית ובחיות וכל מה שנוהגים לעשות כל שנה, אז ממילא במוצאי יום כיפור יש תופעה מאוד מעניינת. למרות הצום, למרות כל הקשיים, למרות כל זה, עדיין במוצאי כיפור אף אחד לא רץ הביתה, כולם רוקדים ושרים ומסתובבים במעגלים איזה רבע שעה. היינו חושבים אחרי כל כך הרבה שעות שלא אכלנו, לא שתינו, ויש חלק שצריכים לעשן עם התאוות שלהם, אז פתאום כולם רוקדים, יש מין איזה הרגשת פורקן כזאת, כאילו האדם מרגיש שהתנקה מכל האבונות שלו. הרי התורה אומרת ביום ההוא יכפר עליכם מכל אבונותיכם, זאת אומרת רואים יש לזה מעלה גדולה. והנה באותו יום כביכול שמגיעים כבר לדרגה, להתרוממות רוח הזאת, היה קל לשחרר את העבדים. מחר כבר מאוחר, אדם חוזר לסורו. עכשיו תראו, חלק מהמצוות האלה, אם אני בקושי מניתי 4-5 מצוות, מי שקצת פיקח מבין פה דבר מאוד מעניין, שמתבוננים מצווה במצווה. זה בכלל מומלץ פעם אחת לקחת את ספר החינוך, שהוא מביא את כל התרי"ג מצוות, כל ה-613 מצוות בסדר, ומסביר כל מצווה ומצווה מה היא, איפה היא נוהגת, באיזה זמן, בארץ, בחוץ לארץ, זכרים, נקבות וכו'. אז מה שמעניין בדבר הזה, שאם תסתכלו, הרוב המכריע של המצוות הוא פשוט לא יכול להיות מובן בכלל בשכל אנושי. זה הגדלות של התורה שלנו. יש אנשים בטיפשותם, במיוחד הגויים שהעתיקו מהתורה שלנו, הרי התורה שלנו היא הספר הכי קדום שיש מבחינת דתות, 80,000 דתות וכתות, והתורה היא קדמה לכולם, והרבה מהן מבוססות על התורה, כגון הנצרות, האסלאם ועוד כתות אחרות. אבל מה שמעניין, שמסתכלים אצלנו בתורה, רואים שהגויים שלקחו חוקים מהתורה שלנו, הם בחרו רק את החוקים שמובנים בשכל אנושי ובהיגיון אנושי. למשל, לא תרצח, זה הגיוני, מה יהיה אם כל אחד ירצח חופשי בעולם? אז אנדרלמוסיה בעולם, העולם לא יוכל להתקיים. אז לכן הגויים ימצאו בחוקה שלהם חוק לא תרצח בכל מדינה בעולם בלי יוצא מן הכלל. לא תגנוב, כנ"ל, אם כל אחד יגנוב חופשי בלי חוק ולא יהיה עונש לדבר, אי אפשר להתקיים יום אחד בעולם, לא תוכל לעזוב את הבית רגע אחד, כי הרי מותר לכולם לגנוב, זה ברור. אבל אלה חוקים שלמרבה הפלא אפשר היה להגיע אליהם גם בלי תורה. החוקים האלה שלא תרצח, לא תגנוב או לכבד את ההורים וכו' וכו', זה אפשר היה לרובם להגיע גם בלי מתן תורה. זה לא הגדלות של התורה. נכון, ברור, התורה חיסתה את הכל מאלף עטף, אבל איפה הגדלות של התורה? האם הגדלות של התורה בזה שהיא נתנה לנו מצווה לא לרצוח אחד את השני? נכון, כל מצווה חלילה כבודה במקומה מונח, שלא תבינו לא נכון, אבל איפה הגדלות האמיתית של התורה? הגדלות האמיתית של התורה, שאני פותח את התורה ואני קורא שיש לי מצווה לגרש יונה מהקן ולקחת את הגוזלים, לגרש את האימא, לקחת את הגוזלים או את הביצים. ואני שואל את עצמי, מה יש במצווה הזאת? מה בדיוק התכלית של הדבר הזה? הרי זה מוזר בעיניי. אם כבר יש היגיון בזה, אז היגיון הפוך, לא לעשות את זה. אם כבר אתה מחפש היגיון אנושי במצווה הזאת, כל בר דעת היה מבין שהדבר האחרון שהיהודי צריך לעשות זה להתאכזר לאימא ולקחת לה את הגוזלים. אז נמצא שהמצווה הזאת היא לא רק שהיא לא נתפסת בשכל אנושי, אלא היא הפוך מהשכל. או אני אתן דוגמה, יש מאות מצוות שהן ממש נגד השכל. למשל קורבנות, קורבנות, את היגיון יש בזה? בגלל שבן אדם עשה איזה חטא מסוים, הולך הורג חיה חסרת ישע, מה חטאה החיה? מה שייך ההריגה של החיה לזה שהאדם הזה מגיע לעונש? אתה רוצה, תן לו עונש בעצמו. אתה רוצה לרחם עליו, תן לו עונש קל. מה אתה הולך הורג עכשיו איזה חיה שהיא חורה חפה מפשע? אז לא מבינים את זה. אז לכן הגויים צחקו על המצוות האלה, קורבנות, ביטלו את זה מיד. יונים, לגרש אותם מהקן, הם לא, זה לא כתוב בנצרות, זה גם לא כתוב באסלאם, ביטלו את זה. אבל עין תחת עין, שן תחת שן, דברים שכן אפשר להבין, הם מיד ימצאו. כיבוד הורים של הגויים בהרבה מדינות זה ערך עליון, ההורים. זאת אומרת, ראש המשפחה אומר משהו, כולם אומרים אמן. אז המסורת הזאת באה אליהם, כיוון שבמילא זה הגיוני, ובמילא ראו שזה כתוב בתורה, אז הם ימצאו את זה. וכן על זה הדרך, ככה זה עובד. אבל מי שבאמת מבין את העומק של הדברים, מכאן ראיה שהדת שלנו היא היחידה שניתנה על ידי זה שברת העולם. כל שאר הדתות הם בלוף אחד גדול. זה ברור ופשוט. אם כל החוקים שלנו בתורה היו חוקים אנושיים, זאת אומרת נתפסים בשכל אנושי, ממילא התורה שלנו הייתה חשודה גם היא להיות בלוף. סימן שאולי איזה אדם חכם החליט לכתוב חוקים, והוא כתב חוקים הגיוניים. כיוון שרובה המכריע של התורה הוא נגד השכל, אנחנו לא מצליחים להבין אפילו גרם, אחוז קטן מהמצווה, אנחנו לא מצליחים להבין. אז ממילא רואים פה שהחוקים הם על אנושיים. אז עכשיו השאלה הבאה מתבקשת, אז מה התועלת בדברים האלה? מה התועלת אם אני עושה ככה וככה ואני מזיז את הלולב קצת ועושה כל מיני פעולות שאני במילא לא כל כך מבין מה זה חשוב, מה אני עושה פה? אז ממילא אני שואל את עצמי, מה אני עושה את כל זה? הרי אני מרגיש לפעמים כמו רובוט. אז התשובה היא פשוטה, פשוטה מאוד. התורה בעצמה כבר ענתה על השאלה הזאת. התורה אומרת, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכי דרככם. הדרך שאני חושב, אומר הבורא בתורה, והדרך שאתם חושבים, אין מה להשוות בכלל, זה לא עובד, זה לא צורת חשיבה זהה. חשיבה אנושית וחשיבה אלוקית אי אפשר להשוות. בעצם התורה גם נותנת השוואה מאוד מעניינת. הבורא אומר שהוא משווה את עצמו לנשר שאף בשמיים, והוא משווה אותנו, את צורת החשיבה שלנו, לאיזה תולעת שזוחלת על הארץ. זאת אומרת, לתת לנו מין איזה שום המחשה, כי התורה תמיד מדברת בדימויים אנושיים כדי שאדם יתפוס את זה. למשל, הרבה פעמים התורה אומרת השם נשבע בכיסאו. מה באמת? השם יש לו כיסא? השם יושב על ארבע רגליים בכיסא? ודאי שלא. או שיד השם, יד השם הויה במקנה למשל, השם יש לו יד? או חרון אפו, כביכול כאילו יש להשם אף, או כל מיני מושגים כאלה, או השם איש מלחמה, מה השם הוא איש. אלה, כל אלה ביטויים הרמב״ם כותב שנועדו בלשון בני אדם כדי שבני אדם יבינו כביכול מה הדימוי. אם היו מדברים במונחים רוחניים, במילא לא היית מבין כלום גם ככה. אז אנחנו רואים פה שהתורה נתנה הבדל בינינו לבין הבורא. אני חושב בהשוואה אליכם, כמו שתשווה בין נשר, בין ציפור בשמיים לבין תולעת על הארץ. אז ממילא אם הבורא כבר אמר לך שאין לך את היכולת להבין אותו בחשיבה המוגבלת שלך, אז כבר לא צריכים להיות לך קושיות בכלל. זה שאתה לא מבין מה הדברים האלה עושים, זה לא אומר שאין בהם תועלת. אבל הדברים הם הרבה יותר פשוטים ויותר ברורים. הרבה יותר פשוטים והרבה יותר ברורים. אני אתן לכם משל, תבינו. ישבו איזה שני רוסים במחנה צבאי ברוסיה, ואחד מהם, המטרה שלהם הייתה להשגיח שאף אחד לא ייגע בכפתורים האדומים. שם כפתורים בלוח בקרה, הזהירו אותם מאות פעמים, תיזהרו, זה מסוכן, לא לגעת בזה. יום אחד הם קצת שתו לחיים והיו ככה באווירה משעשעת, ואחד מהם לחץ על הכפתור. אז השני נבהל, השני צורק לו, מה עשית? טיפש? כל התפקיד שלנו כאן למנוע שלא ייגעו בכפתור הזה. מה הלכת ולחצת? אומר, אתה רואה הכל בלוף. מה קרה? אתה רואה פה איזה שינוי? לחצתי, הנה אני לוחץ עוד פעם. לוחץ, לוחץ. אומר לו, הנה אתה רואה, לא קורה כלום. הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע, אני יודע, יש לנו ספר של חוקים, בחוקים כתוב שאסור לגעת בזה. אומר לו, הנה אתה רואה, החוקים הם לא מובנים. הנה, אתה רואה, עשיתי, קרה משהו, לא השתנה כלום. 10 דקות לאחר מכן הם מדליקים את הטלוויזיה, שומעים 1.5 מיליון הרוגים בצד ימין, 5 מיליון בצד שמאל, פצצות אטום נפלו פה, פצצות אטום נפלו שם, בקצה השני של המדינה בכלל. הם לא מרגישים אצלם כלום, אפילו אין רעש, אין ריח, אין כלום. אומר לו השני, זה אתה עשית. אומר לו, אני מצטער, אני לא עשיתי כלום. זה המשל. מה הנמשל? הנמשל שאנחנו, התורה נתנה ליהודי כוח שהוא לא נתפס בכלל, אי אפשר להבין אותו, מה כוח של יהודי. הכוח של היהודי במעשים שלו הוא כל כך גדול מבחינה רוחנית, שאפילו לא צריכים ללכת למעשים, עצם החשיבה עצמה כבר מזעזעת עולמות. מה הראיה לזה? שאחד מהמצוות בתורה, יש לא אחד, יש הרבה, אבל אחד המצוות החשובות בתורה היא לא תטורו אחרי לבבכם. תיזהר לא להתפתות ולהימשך אחרי מה שהלב, איפה שהיצר הרע מושך אותך. או מצווה אחרת בתורה זה שאדם אסור לו לחשוב הרהורי זנות בלב, בראש. זאת אומרת, הרהורי עבירה קשים מעבירה. מה אכפת לך הרהורים? למי הזקתי? זה בתוך מעגל סגור, זה ביני לבין עצמי. מה אכפת לך האיסורים שלי? אם אני יושב וחושב הרהורים אסורים, למי זה מזיק? מה רואים כאן? שההרהור של היהודי לבד, או לפני שזה הגיע למעשה, זה כבר עבירה גדולה מאוד. זה אחד מהעבירות החמורות בתורה, לכן כתוב על זה הרהורי עבירה קשים מעבירה. ואילו הרהור של גוי לא מעלה ולא מוריד. יש כמה דברים מעניינים. למשל, אחד התיקונים לגבר, למשל, שעשה גם הברית, שעשה עבירות לפני שחזר בתשובה, התעולל, עשה עבירות עם נשים וכו', אז אחד התיקונים שמייעצים לו על פי הקבלה, על פי הגמרא, הוא ללמוד גמרא בעיון. פירוש, להעמיק כמה שיותר ולפצח את המוח שלו בלימוד מאוד מאוד קשה, שזה התיקון לפגם הברית. לכאורה, מה הקשר? מה הקשר? מילא היית אומר לי להתאר במקווה כל שעה, בסדר, אני יכול להבין. היית אומר לי לסגור את עצמך בחדר, לעצום את העיניים שלא תתפתה לעשות עבירה, אני מבין. היית אומר לי ללמוד מוסר כל היום, אני מבין. יש קצת קשר לכאורה. מה שייך ללמוד גמרא בעיון, לפצח את הראש שלך בסוגיות עד שכמעט תתעלף מרוב הקושי? מה זה שייך? אז התשובה היא פשוטה. הכל הולך בעולם מידה כנגד מידה. כגודל האבון, כך גודל התיקון. צריך להיות שווה באותו מישור. הפגם הברית, מאיפה נפגם? הכל מהמוח של האדם. כל העבירות האלה מקורם הוא במחשבה. קודם כל האדם חשב, ירר ירוע עבירה, זה מה שהם מייצר לו כביכול את כל המערכת של כל העבירה הזאת, ושם היה השורש של הפגם. ולכן שם גם צריך בשורש, צריכים להגיע לשורש של הדבר ומשם לתקן, כמו בטיפול שורש ושיניים. לא יעזור לשים רפואה קצת ולהרדים את השן לאיזה יום, כי מחר הבעיה כל הזמן תצוץ. אתה יכול לעשות סתימות עד מחר, אתה יכול לתת מה שתעשה, תרדים, לא יעזור כלום. אתה חייב להגיע לשורש הדבר ולנקות אותו שם ולתאר אותו שם, וזה הנקודה הזאת של המוח. ולכן זה הפגם, זה הפגם וזה התיקון. והרבה, אנחנו רואים מה גודל הפגם של אדם רק בחשיבה. ואגב, ספרי מוסר מלאים שאדם שואל את עצמו, מה סך הכל עשיתי? הסתכלתי, הרערתי, אלה פעולות שבכלל אין בהם מעשה. יושב פסיבי, לא מזיק לעולם. אותו אחד שאני חושב עליו, עליה, כל העבירות שחשבתי לגנוב, לזה, לאנוס, לרצוח, ומלא לא גרם כלום. אני סך הכל יושב וחושב. אבל בפועל התורה מלאה באזהרות שהעבירות כבר מתחילות בעיצומם בשלב החשיבה. למשל, אני אתן לכם דוגמה, חילולי שבת. יש שני אנשים, אחד עשה פעולה חילול שבת בשבת, למשל עקר דשא מהקרקע, והשני עקר דשא מהקרקע. שניהם עשו את זה. אחד נשפט בבית דין, בדין תורה, נתנו לו עזרה שאם עוד פעם הוא יעשה זה יתנו לו מכות, ואמרו לו שיביא כבש, נאמר $300 לירושלים לבית המקדש, שחטו אותו, יעשה וידוי, יבקש סליחה ויקבל על עצמו לא לעשות את הפעולה הזאת שוב. השני שעשה בדיוק את אותה פעולה, הזהירו אותו שאם הוא יחזור על הפעולה הזאת יוציאו אותו להורג. נאמר שבוע אחרי, שני האנשים האלה חזרו על אותה פעולה. הראשון שהביא כבש, עוד פעם אומרים לו תביא כבש. השני שעשה את אותה פעולה, הוציאו אותו להורג. השני הוציאו להורג אחרי שקיבל התראה בפעם הראשונה, פעם שנייה הוציאו אותו להורג. נשאלת השאלה, מדוע? הרי שניהם עזרו בדיוק את אותן פעולות, פעם ראשונה, פעם שנייה, בדיוק את אותה פעולה. הסיבה היא שאחד שעקר את הדשא היה לו כוונה ותכנון לעקור דשא, מאיזה סיבות, או שהיה צריך דשא, או שזה היה יותר מדי גבוה וכו' וכו'. השני לא התכוון לחתוך גשא, הוא התכוון להרים את הדשא החתוך, ובטעות נתלש לו אחד שהיה כבר מחובר. אחד, מספיק אחד נתלש. מה ההבדל? למה את זה הורגים וזה רק אומרים לו תביא כבש ותבקש סליחה? כי השורש של חילולי שבת, זה מה שהגמרא אומרת, מלאכת מחשבת אסרה התורה. זה לא מספיק רק לעשות איסור של חילול שבת כדי להתחייב, לא. מתחייבים אך ורק שהפעולה קודם כל התחילה בגדר מחשבה, זה מה שנקרא מלאכת מחשבת. לדוגמה, אדם לא שם לב, נשען על הקיר והדליק את האור בשבת, מה העונש של אחד כזה?
שוגג.
כלום, אפילו לא שוגג, אפילו לא כבש, כלום, הוא לא ראה מפסק בכלל, סתם נשען על הקיר. מה הייתה כוונתו? לשען על הקיר, הוא לא ראה, יש שם איזה מפסק קטן אחרי התמונה, טעות, הוא לחץ על זה, נדלק. בפעם השנייה אם הוא יעשה את זה, זה כבר יהיה שוגג. אם הוא בטעות נשען, לא שם לב, פה הוא כבר ידע שיש שם מפסק, זה כבר משנה את הגדר. אבל האדם שלא ידע, למשל שהולכים ברחוב, לפעמים נדלק פתאום איזה פרוג'קטור שעובד עם איזה לייזר, פעם הראשונה, ועדיין אין לו שום אבון, זה לא שוגג. כדי להתחייב בשוגג צריך שקודם כל האדם רצה לעשות את הפעולה הזאת, ואם הוא רצה, עכשיו צריכים לדעת אם הוא ידע ששבת, לא שבת, ידע שהפעולה הזאת מותרת, אסורה. בהנחה והוא רצה לעשות את הפעולה הזאת, דהיינו לחתוך שיער, בא לחתוך את השיער של הילד שלו, הפוני קצת יותר מדי ארוך, החליט לגזור את זה בשבת, בור ועם הארץ, לא ידע שזה אסור בשבת, הכוונה שלו הייתה לחתוך שיער, התשובה היא כן. בא מישהו צועק לו שבת, אומר אז מה? אומר אסור בשבת. סליחה, לא ידעתי. מה עושה אחד כזה? מביא כבש, קורבן חטאת, לבית הדין, זה נקרא חילול שבת בשוגג. למה? כי היה לו רצון לחתוך שיער, הוא טעה, רק הוא לא ידע שזה אסור בשבת, או שהוא חשב שהיום יום שישי, הוא באונייה במסע ארוך, הוא איבד ספירה של הימים, הוא היה בטוח שהיום יום שישי. הפעולה עצמה הייתה רצונית, רק היה סיבה אחרת, או שהוא חשב שלא שבת, או שהוא חשב שזה מותר, זה נקרא חילול שבת בשוגג. אבל אדם שלא התכוון בכלל לעשות את הפעולה, בכלל זה במקרה יצא לו, בטעות נשען, התמתח, נפל ובטעות חתך, זה מה שנקרא מתעסק תוך כדי עיסוקו, עשה עבירה. עבירה הזאת לא נחשבת לפי כל פנים, לפי כל השיטות. אז מה אנחנו רואים? שאם זה לא עבר במוח זה כלום, אפילו שהתוצאה הסופית היא בדיוק אותה תוצאה. פה יש דשא חתוך, פה יש דשא חתוך, פה יש אור דלוק, פה יש אור דלוק, מה ההבדל? לכאורה בכל החיים משלמים לפי גודל האבון, התוצאה, הדלק את האור בשבת, שלם. אנחנו רואים שזה בכלל לא ככה, יש שלוש דרגות, יש סקילה וקראת, שזה העונש הכי חמור בתורה. בקיצור, המנהל הזה גמר על הדלקת אור קטנה עם האצבע ככה, שרצה עכשיו פה אור וידע ששבת וידע שאסור, מה עשה? הזיז טיפה את האצבע, גמר, מה שנקרא מחוק, צריך הרבה הרבה תשובה לחפר על זה. עכשיו השני עשה את אותה פעולה, חשב היום יום שישי, טעה בספירה, מה נהיה? שוגג, מביא סך הכל כבש, הפסיד יום עבודה, וזה זה נגמר. השלישי גם הדליקו, הדליקו על אלה שנשען, או שאמרו לו, החשמל פה מקולקל, זה כלום, המפסק הזה לא מדליק. באמת הוא ניסה לפני שבת להדליק, לא הדליק, מה מזלו הרע, פתאום סתם שיחק בזה בשבת, פתאום נדלק. אז מה, הוא בא לעבור על איסור מוקצה, שהתורה, הרבנים אסרו, רבנן אמרו לא להתעסק בדברי חשמל, זה חלק ממוקצה. אבל הוא לא, הוא אם היה יודע שזה ידלק ודאי לא היה נוגע בזה, סתם רצה לשחק בזה, הוא לא התכוון להדליקו, לא היה לו שום כוונה להדליקו, עד הפוך, הוא ניסה את זה לפני שבת, ראה שזה לא מדליק, קרתה תקלה, זה נדלק. על התקלה הזאת זה נקרא איסור מתעסק. הבנתם את הגדר? מה אנחנו לומדים מכל הסיפור? לא באתי כאן ללמד הלכות שבת, זה כבר כמו שאומרים על הדרך, להראות לכם מה גודל החורבן בחשיבה, שהחשיבה של השנייה אחת לפני המעשה, התכוונת לעשות, רצית אור, ידעת ששבת, גמרת את כל העולם שלך, העולם הזה, העולם הבא שלך, ברגע של חשיבה. לא התכוונת, כלום, כלום, חיים ומוות. יש כמה מצבים של חיים ומוות, חיים ומוות ביד השכל, חיים ומוות ביד הלשון. חיים ומוות ביד הלשון זה רואים מעשים יום יום, לפעמים עוד מילה אחת מיותרת של בן אדם הוא סובל אחר כך 20 שנה. למשל פליטת פה באיזה משפט, כבר עמדו לשחרר אותו, טעות, הוא פלט איזה שטות, איזה בלש הבין מה הוא אמר, עשו חקירה, תפסו אותו, גמר את החיים. מילה אחת, יושב 20-30 שנה ברצועה, מילה אחת. בכלל יש כל מיני עניינים, יש מעשה יפה, שהמלך אחד היה לו משרת יהודי. היהודי הזה היה משרת נאמן, בחור צעיר, אבל המלך הזה היה מה שנקרא פסיכופת. כל מי שלא מצא חן בעיניו, הוא עשה לו איזו תקלה קטנה, המלך הזה היה נועץ בו את עיניו בכזה מבט אכזרי וכעסן, שכולם ידעו זה נגזר עליו גורלו, אמרנו, הוא גמור. ככה היה נהוג, וכל כמה ימים איזה משרת מסכן היה עושה איזו טעות קטנה, המלך הזה היה בחמתו מסתכל עליו, מוצאים אותו להורג. בא היהודי הזה להגיש לו סיר של מרק למלך. אתם יודעים, מרק לפעמים קופץ איזה ניצוץ, אף הטיפה על הגלימה של המלך. המלך רואה איך זה בא, נוחת לו פה ליד החזה, חמתו בערה בו, כולו אחוז אימה, הוא הסתכל בו ביהודי וכזה מבד, היהודי הזה הבין, זהו זה, צריך להגיד עליו קדיש מחר. אז מה עשה היהודי? חשב מה לעשות, בא, התקרב למלך, לקח את כל המרק, שפך לו את זה בפרצוף. לעיני מאות אנשים, קהל, סעודה של הממלכה, שפך עליו את כל המרק. לכאורה, בשמיעה ראשונה, מה האופציה שעולה לנו בראש? כמו שאמרת, במילא אני גמור, לפחות אני אתנקם בו במלך, ישפוך לו את זה בפנים, שיקבל את מה שמגיע לו, אם על טיפה אחת הוא רוצה להרוג אותי. האמת, זה לא היה מה שמסתתר פה. היה פה מעשה הרבה יותר מתוחכם. כשבאו להוציא את היהודי הזה למחרת להורג, אז המלך היה מאוד סקרן איך מישהו העיז לעשות לו כזה דבר. הרי על מבט כולם רועדים, איך היה לו כזה אומץ? לא פחד שיענו אותו, יוציאו אותו ביסורי מוות להורג. אז המלך אמר לו, תגיד לי, חצוף שכמוך, זה שהורגים אותך זה ברור ופשוט גם לפני ששפכת, רק תסביר לי מה הייתה הסיבה ששפכת עליי את כל המרק, נקמה או שהיה משהו אחר מאחרי זה? אז הוא אומר לו, כבוד מלכותו, חס ושלום, נקמה, מה פתאום? אני פשוט מאוד חסתי על כבוד המלך, הוא אומר לו. אומר לו, חסת על כבודי? ביזית אותי. אומר לו, לא ולא. אני, מה שעשיתי, עוד התברר שזה פעולה לטובת המלך. אז המלך אמר לו, תסביר את דבריך. אמר, פשוט מאוד, תראה, אני באתי לתומי, רציתי לעשות מעשה, לשרת המלך נאמנה, מה אני אעשה? אף הטיפת מרק, אני בן אדם, טיפה אף על הגלימה, אף אחד כמעט לא ראה מה קרה, הקהל וזה, והיו מוציאים אותי להורג על כזאת טיפה, כל העם היה אומר, איזה מלך אכזר, איזה מלך טיפש, איזה מלך בלי היגיון, וגם בשמיים היו דנים את המלך כרוצח. מה, על טיפה שאף בטעות הורגים בן אדם? לכן, כיוון שלא רציתי שידברו לשון הרע על המלך ויבזו אותו בכל הארץ, אז חסתי על כבודך, לכן גרמתי בכוונה שיש סיבה שתהרוג אותי בצדק, לכן שפכתי עליך את המרק, כשכולם יגידו בטח שמגיע לו למות, המלך צודק, ואז אני אמות, בשמיים יצדיקו אותך, העם יצדיק אותך, ואתה תצא גדול מכל הסיפור. ככה הוא אמר לו. מה, המלך שמע כזה דבר, אמר לו, תשמע, לא רק שאני לא הורג אותך, אני נותן לך להיות השרת הנאמן שלי, יד ימיני. מה יצא מפה? חיים ומוות ביד הלשון, פיקחות של שנייה. הוא ענה לו תשובה גאונית, ואי אפשר היה לסתור את התשובה הזאת, כי מה הוא יגיד לו? לא נכון, זה לא הסיבה, אולי כן. עכשיו כולם שמעו כזה דבר, איך הוא יהרוג את היהודי הזה? הוא לא יכול להרוג אותו. אתן לכם עוד דוגמה של חיים ומוות ביד הלשון. אחד, איזה גנב אחד שתפסו אותו גונב, אז המלך אמר, תשמע, אתה יודע שפה בממלכה מי שנתפס גונב מוצאים אותו להורג, אם ככה אין לי הרבה ברירות, אני חייב להוציא אותך כמו שהוצאנו את כולם להורג. אמר לו, בסדר. אז אמר, מחר בצהריים מוצאים אותו להורג. למחרת, לפני שתולים את הגנב, הגנב אומר למלך, כבוד מלכותו, יש לי רק דבר אחד לבקש לפני שהורגים אותי. אומר לו, מה, חשב לבקש איזה סטייק? אמר לו, כבודו, יש לי איזה סוד שכואב לי לקחת אותו איתי לקבר, אף אחד בעולם לא יודע את הסוד הזה. אמר לו, מה הסוד? אמר לו, כבודו, אתה לא מצפה שאני אספר לך את זה לעיני כולם כאן? תכניס אותי לחדר, אני אגלה לך את הסוד, תרשום את הפרטים, תהרוג אותי, לפחות שאני יודע שאת הסוד הזה הורשתי לעולם. אז המלך כמובן היה סקרן, אומר לו, טוב, נדחה את זה בעוד שעה, לא נורא. מכניס אותו לחדר, אז הוא אומר לו למלך, תשמע, אני, יש לי סוד שזה מקובל מאבותיי, שאני יכול לקחת זרע של עץ, גרגיר של זרע, לשתול אותו באדמה, ותוך שעה גודל עץ עם פירות מתוקים, לא צריך לחכות שנה, שנתיים, שלוש, תוך שעה הכל גודל. ככה דרך אגב נברא העולם, שאדם היה שותל עץ, מיד הוא היה גודל על המקום. אחרי העבירות והמבול וכל זה, העולם השתנה, גם המזג אוויר התקלקל, מזג אוויר היה צריך להיות אידיאלי כל יום, היום יש דין, שלג זה דין, רמיים זה רחמים, כל מיני דברים, זה כל זה אחרי העבירות של האנשים, העולם התקלקל. עצם זה שיש תולעים היום בכל ירק, זה כתוב מפורש בתורה שזה כללה, זה עונש, זה לא היה בדורם, לא היו צריכים לבדוק אלף פעמים בחד פעמים של התולעים, גוש כתיב משלמים פי ארבע, כל זה העבירות שלנו הביאו עלינו. כל כך הרבה אנחנו סובלים בגלל העבירות שלנו, כל כך הרבה מיסים צריכים לשלם בשביל משטרה ובשביל בית משפט ובשביל זה ובשביל זה ובשביל ביטחון ובשביל צבא ובשביל גבול ובשביל מקם ובשביל מטוסי קרב. במקום להפסיק עם העבירות, ואז ממילא כל הדברים האלה היו מתבטלים מן העולם, כי הבורא שהביא אותם עלינו היה מסלק את זה בשנייה. אז במקום לתקן את שורש הבעיה, מה עושים? מתעסקים בסביב סביב, כמו אלה בחכמי חלם שהיה להם גשר, וכל מי שהיה עולה על הגשר היה בור בגשר ונפל לתוך המים. ישבו חכמי חלם, אמרו, רגע רבותיי, איך מפסיקים? האנשים נהרגים פה כל יום. מה אמרו? נבנה בית חולים על המים באי שמה, שכל מי שנופל מיד ניקח אותו ונטפל בו. ככה מטפלים, בלי כל רגע נופל מישהו, לא עומדים בלחץ. עד שקם איזה חכם אומר להם, חבר'ה, מה הטיפשות הזאת? למה אתם לא סוגרים את החור בגשר? הרבה יותר זול, הרבה יותר מהיר, אף אחד לא ימות, והבעיה תיפטר אחת לתמיד. אז כולם מסתכלים על כולם, איך לא חשבנו? זה משל. מה הנמשל? זה אנחנו. חילולי שבת, ישמעאל מגיע, גנבות, צרות, עוני, בעיות, ריבית, נכסים של כולם מתמוטטים, חצי מדינה בפשיטת רגל, חוסר צניעות, בגידות, אשת איש, עבירות, ממזרות, משכבי זכר, בלי סוף עבירות. מאיפה זה כל זה בא לנו? כל הצרות שיש, כל המחלות, כל המחלות מין שיש בעולם. אנשים חושבים מקרה, אין שום מקרה, כל דבר, כל דבר מתוכנן בדיוק לפי איך שהעבירה נעשתה, ככה העונש נשלח. לפעמים בכוונה הקדוש ברוך הוא מערבל את זה כדי שזה לא יהיה יותר מדי ברור, לא לטובה ולא לרעה, כי אם הכל היה שחור ולבן לא הייתה בחירה, הכל ברור. מה אתה לוחץ פה במחשב יודע יהיה כתום, לוחץ פה יהיה צהוב, אז איזה הבחירה יש לך? ברור, ברור, הכל ברור ובדוק. אם אדם מכניס דולר לקופה, תוך שנייה נופל לו שתי דולר מהשמיים, מכניס שני דולר יוצא, תוך שנייה ארבע נופל, מכניס עשרה דולר נופל עשרים. מה היו עושים כל האנשים כל היום? נותנים צדקה בלי הפסקה. איזה בחירה יש? מגיע להם שכר? ודאי שלא. חוכמה היא, אתה מכניס עשרה דולר לקופת צדקה, תוך שנייה קיבלת טיקט 110. עכשיו נראה אותך פעם שנייה מכניס עוד פעם כסף לקופה, שעכשיו לכאורה התבלבלת. בתורה כתוב, אני השם נאמן לשלם שכר לאוהביי, לשומרי מצוותיי לאלף דור, וכתוב מפורש שבגלל הצדקה שנותנים לעני, כתוב תפתח את ידך לעני, בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך, כל מה שתעשה בחיים שלך יהיה בו ברכה. בזכות מה? צדקה לעניים, שבא האביון, אחיך האביון, כתוב פתוח תפתח ידיך, תקפוץ ידך. יש הרבה חיובים בתורה לזה, והתורה כבר אומרת מה השכר מיד ליד זה. מה השכר? יהיה לך ברכה בכל מה שתעשה בזכות צדקה. אז מה רואים? רואים אנשים שנותנים צדקה, באמת גודלים נחלה ולא מצרים, גודלים ומתרבים ומתעשרים, אז לכולם ברור בזכות הצדקה. לעומת זאת רואים אחרים שנותנים צדקה ומתמוטטים, פתאום עניים, פתאום הם בעצמם צריכים צדקה, פתאום קרה להם איזה לא, לא עלינו אסון מסוים, אז שואלים איפה הצדק. אז מתחילה הבחירה, האם אני הולך לפי מה שהספר אומר כמה שנקרא תמים תהיה עם השם לוקחה, כי ככה השם אמר ואני לא מערר על השם, או שאני ראש גדול, עושה חשבונות, הנה הוכחה, לא, כן, לא משתלם, התורה שקרה, זה לא יכול להיות, זה מכאן ראיה שזה לא נכון, מה ששומעים היום ברחוב. נחזור לעניין שלנו.
למה מתאמת לבחירה החופשית?
כי אם לא הייתה בחירה לא היה מגיע לנו שכר על כלום. אם כל מה שהיינו עושים לא היה שום קושי, והכל היה כמו רובוט מתוכנת, הכל ברור, אני הורג, הורגים אותי, אני עוזר למישהו, עוזרים לי, אני נותן צדקה, מיד אני מקבל כפול, אני גונב, מיד אני מפסיד על המקום פי שתיים. מי היה רשע? כולם היו צדיקים. אבל אני מסביר שכל המטרה של בריאת העולם הזה הוא היה לבוא לכאן למבחן. מבחן צריך להיות קשה, אם הוא יהיה קל אז אין מבחן, אז לא צריך לברות את העולם. זו תגובת שרשרת. בוא נלך מהסוף אל ההתחלה. הסוף הוא פשוט. אם הכל היה ברור ופשוט, לא היה שום ניסיון, שום מלחמה עם היצר הרע, שום כלום, לא היה מגיע לנו שכר. אם לא היה מגיע לנו שכר ועונס, סימן אין לנו מבחן. כל התכלית שנברנו עבורה הוא לעמוד במבחן, ואם המבחן מלכתחילה מבוטל, אין שום עניין לא לברוא אותנו, לא לברוא את העולם, לא לברוא את היצר הרע, ולא לברוא כלום. אז ממילא, אז אני מבין מה השאלה שלך, אז באמת שלא יברא, שישים אותנו בעולם הנשמות ויתן לנו שכר ונגמר בלי מבחנים. אז יש שאלה מאוד מפורסמת ומאוד עמוקה, והתשובה שאני אתן לך היא לא בטוח תספק אותך, כי אני מה שאומר לך זה מה שהרמח"ל כותב. הרמח"ל כותב את התשובה. הרמח"ל הוא היה בכלל יש לי ספק אם הוא היה בן אדם במעלות שהוא הגיע ובספרים שהוא כתב, יכול להיות שזה היה מלאך בתחפושת, אבל בכל אופן ידוע דבר אחד ברור ויש על זה עדויות, שהיה לו מלאך מגיל 18 כבר מדבר איתו. להגיע לכזו מדרגה, כמה אנשים הגיעו לרמה כזאת שמלאכים מדברים איתם מהשמיים? בודדים. זה הרמח"ל, היה רבי יוסף קארו, שהוא כתב ספר מה שהמלאך אמר לו, מגיד משרים. היה הרמח"ל, הגאון מווילנה, מסופר עליו שמלאכים ירדו מעולם העליון ללמד אותו את הסודות הכי גדולים בתורה, והוא לא הסכים. הוא אמר, יגיע זמני להגיע לזה כוחות עצמי, לא רוצה את זה כמתנה. זאת אומרת, יש כל מיני דברים, איך זה היה בדיוק אני לא יכול להגיד, אבל מציאות שהיו דברים ידועים, שהיו התגלויות של מלאכים לאנשים מסוימים. גם אליהו הנביא, שיש אנשים בעולם שהוא התגלה אליהם במפורש, או בחלום או בהקיץ, אז אליהו הנביא בעצמו הרי הוא מלאך. אליהו, או כמו שכתוב על שמשון, על ההורים של שמשון, מנוח ואשתו, איך הרי שמשון נולד? היא הייתה הכרה, בא מלאך, פרשה, זה חלק מהתנ"ך, זה כבר בתוך התנ"ך, זה לא סיפור חסידים, בתוך התנ"ך. לא יושב איזה מישהו ממציא איזה סיפור לחזק את הציבור, זה ממש חלק מהתורה האלוקית. שם כתוב מפורש שבא מלאך, הם בהתחלה לא ידעו שזה מלאך, מדבר איתה וכו', פתאום הוא עלה בסערה השמיימה, נפלו ארצה, הם הבינו שהם דיברו עם מלאך, עד עכשיו הם לא הרגישו בכלל. מה רואים מפה? שהמלאך היה כמו בן אדם נראה. או יש הרבה גמרות כאלה שבאו, בא אליהו נביא והיה, הוא בא לרבי יוחנן. הרי פעם אמרתי את זה, אני חושב פה, שאליהו, כתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, פעם אחת פגשני אליהו הנביא, אליהו הנביא פגש אותי ואמר לי, רצונך שעמידך על פתחה של גיהנום? אתה רוצה שאני אקח אותך לסיור בגיהנום לראות מה קורה לרשעים שם? אמרתי לו, הן. אז הוא מתחיל לתאר מה הוא ראה בגיהנום. אנשים תלויים מפה ומשם, ונשים וגברים, כל אחד לפי העבירה שהוא עשה, לפי העבר שבו הוא עשה את העבירה, שם הוא תלוי. אז אליהו הנביא בא דיבר איתו, או שגמרה אחרת שהיו, היה אחד התנאים, בא לו אליהו הנביא והוא שאל אותו, תגיד, כל השוק הזה מלא חרדים, מלא יהודים, אתה יכול להגיד לי מי מהם בני עולם הבא? מי פה באמת צדיק שאתה יודע שהוא נכנס ישר לעולם הבא? אז הוא אמר לו, אף אחד. היו מי יודע מאות שם, לפחות מאות אם לא אלפים. אמר לו, פה אף אחד לא בני או בן העולם הבא. מה זאת אומרת? בטח שכל ישראל שלום חיים לעולם הבא, בהנחה ולא עשו עבירות מסוימות, אחרי שמשלמים על העבירות גם יש את הזמן לקבל את השכר על המצוות, זה פשוט. אלא שהכוונה הייתה מיד ישירות, הם נפטרים מהעולם, הם נקיים, נכנסים ישר לגן עדן ולתחיית המתים בעתיד לבוא ועולם הנשמות, או שצריכים גם כן לעבור גלגולים, גיהנום, כל הדברים האלה שכולנו עוברים פה. אז הוא אמר לו, אף אחד לא עובר חלק. אחרי כמה שניות הוא אמר לו, בעצם יש כאן שתיים שכן עוברים. מי הם? הוא הראה לו איזה שניים שכביכול היו מתבטחים כמו ליצנים. אז הוא אמר, אלה בני העולם הבא, דווקא אלה? כלומר, מה הגדלות שלהם? אז הוא אמר לו, כל מי שמדוכה ומסכם, אנוכים, מסמכים אותו, שרים לו, רוקדים לו, מצחיקים אותו, ממש מצילים אנשים מדיכאון. יש כאלה שעושים את זה היום בימינו בבתי חולים, מתנדבים, הולכים. אז המעלה שלהם הייתה כל כך גדולה, כנראה הם הצילו כל כך הרבה אנשים ממשברים, זכות הרבים היה להם. אז הוא אמר לו, אלה השניים. והיה עוד אחד שהיה סוער בכלא, ואמר לו גם זה, אמר לו, מה הסוד שלו זה? הוא אמר לו, האדם הזה הוא גם כן בין העולם הבא. אז הוא רץ אליו, אמר לו, תגיד לי, אתה יכול להגיד לי מה, איזה מצווה אתה עושה? אמר לו, תבוא אליי מחר, אני עסוק עכשיו. עכשיו הוא הסתכל, ראה אין לו ציצית, לבוש כמו גוי, מגפיים כאלה, כמו של גויים, לא כיפה, לא ציצית. אמר, זה בין העולם הבא, זה האחרון שהייתי חושב עליו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, שהוא בא להמליך את דוד המלך, הוא חיפש מי זה דוד, אז הוא ראה, עומדים שם איזה שישה אחים חסונים, ככה שמה. והשמן לא יורד על אף אחד מהם, או הביא קרן עם שמן, ככה מושכים את המלך. שופכים לו שמן על הראש, מאותה שנייה הוא נהיה מלך בשמיים. אז השמן לא יורד, הוא שואל את אישה, יש לך עוד ילדים? אומר לו, לא, הוא מצניע את דוד המלך. הוא היה בספק עם דוד הבן שלו, כי הוא פרש מאשתו. דיברו ברחוב, היה מחביא אותו, כלומר, לך לשדה, תראה את הצון. אז הוא לא סס להגיד, כן, יש לי עוד איזה בן, שונה מהם, אדמוני, הם גבוהים, הוא נמוך, כביכול, הוא שונה מהם. אז שמואל משתגע, אומר, חשב שזה זה, כזה, נאה, חסון, חכם, זה לא הוא, ולא הוא, אף אחד מהם. בסוף השם אמר לו, אתה רואה לעיניים, ואני רואה ללב. אדם רק רואה כלפי חוץ, רואה אחד נחמד, מחייך, עדיף, מנומס, כבר מוכן להתחתן איתו אחרי 10 דקות. איזה נחמדה היא, רבי, יצאתי לשידוך, כזו מנומסת, כזאת עדינה, רגישה. תן לו 20 פגישות, כבר יבין בדיוק שזה לא משהו חשב. או הפוך, אותו דבר הפוך. טבע אדם, הרבה פעמים הוא פטי, מתפתה. אנשים בכלל שוכחים שהפגישה הראשונה זה הכל הצגה. אחד הדרכים הכי חזקות להצליח בחיים הוא להתאמן בלבטל את הרגשות. רק מה, אסור לבטל אותם לגמרי, כי אחד מהתנאים של היהדות שיהודי צריך שיהיה לו לב של בשר, לא לב של אבן, להיות רחמן. אבל תדעו לכם, אותם כלים שאפשר להגיע איתם למדרגות הכי גבוהות, באותם כלים אפשר להתמוטט ולשקוע במדרגות הכי נמוכות. מאותם רחמים אפשר או להגיע ישר אקספרס לגן עדן, ואפשר לשקוע בתחתית של הגיהנום. תלוי על מי מרחמים ומתי, ועל מי מותר לרחם, יש כאלה שאסור לרחם. אתה רואה המלאקי, אם תרחם עליו, אכלת אותה, הפסדת בגדול, אתה צריך לקבל על זה עונש, שהיית חייב להרוג אותו. הוא ילד קטן, מסכן, בן 3, מה אתה רוצה ממנו? ילד בלונדיני, גרמני, הולך עם עיניים. מה אני אעשה? התורה אמרה לי שהמלאקי צריכים להרוג, זה לא בחירה שלי, זה מצווה מהתורה. היום אי אפשר לדעת, אני מדבר באופן כללי, בימים שכן אפשר היה לדעת. אז מה אנחנו רואים? הנה שאול המלך עשה 99%, ריחם על אחד, הפסיד את המלוכה. בגלל זה נהיה לנו המן, בגלל זה נהיה לנו השואה. תראו כמה סבלנו בגלל רחמים על אחד רשע, גוי אחד, שבכלל היה שם מתחפש ועשה כישוף. בכלל מסכן שאול המלך, אם באמת תקראו את הסיפור, קשה, אני לא יודע, אני קשה לי להבין איזה אבון גדול הוא עשה. באמת שאול המלך, באמת האבון. הרי אני שואל אתכם שאלה, מה באמת רוצים משאול המלך? הוא בסך הכל גילה בגרות וגילה אחריות וגילה שהוא בן אדם יוצא מן הכלל. מה זה קל להרוג גויים? נאמר, אם עכשיו אני צריך להוציא גויים להרוג, הגויים הכי שפלים בעולם, זה לא דבר קל להרוג אנשים. מה אומרים לך? תהרוג עם שלם, תהרוג ילדים, תהרוג צאן, תהרוג את כולם. אז הוא לא, אני בכלל לא מבין איך הוא יכול בכלל היה להרוג את כולם. בסוף על אחד הוא ריחם. אבל אני שואל, בהנחה הוא לא יכול היה להרוג אותם, הוא ריחם עליהם, הרי התורה כל הזמן חנכת לרחמים. הרי התורה אומרת, אחד מהסימנים שאתה יהודי, אם אתה רוצה לדעת אם אתה יהודי, צריכים להיות לך שלושה סימנים: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. אז אם לא אין לי רחמים, הרי כתוב על הקדוש ברוך הוא ורחמיו על כל מעשיו, שמרחם על יתוש, על נחש, על קוף, על פיל, על עודי שמשתחווה לבודה, וגם על העמלקי הקדוש ברוך הוא מרחם, כי כתוב רחמיו על כל מעשיו. זאת אומרת, יש פה הרחמים של השם על כל הבריאה. אבל הנה, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה שכמעט אי אפשר לעמוד בה. ממש אי אפשר לעמוד, מי יכול לעמוד בזה? זה להרוג בן אדם, זה דבר מזעזע, חיה. לפעמים בן אדם, לפעמים אדם דבורה לא יכול להרוג אפילו, יתוש הוא לא הורג. יש אנשים ממש לא יכול להרוג כלום. לך תגיד לו עכשיו לאדם הזה, הוא צריך להרוג פלוגה של המלאכים. אז אני אומר, אז בסדר, הוא לא עמד בבחינה, אבל לקרוא ממנו את המעיל, לקחת ממנו את המלוכה, ובסך הכל מה, האם הקדוש ברוך הוא באמת ציפה שלא יהיה לו כלום רחמים? לא, זה באמת לא היה ציפייה ממנו. הקדוש ברוך הוא ודאי ציפה ממנו שירחם עליהם כשהוא הורג אותם. אבל זה היה המבחן, שמצד אחד אתה בוכה ומרחם, מצד שני יש לך הקדוש ברוך הוא אמר לי. זה המבחן שהיה לאברהם אבינו. מה אברהם אבינו לא ריחם על יצחק? יצחק בן 37, אברהם מסכן, באיזה גיל נולד לו בן?
90.
גיל 99, לקראת הסוף כבר. בן 100, בן אדם בן 100 נולד לו סוף סוף בן. עכשיו בעקדה הוא בן 37, שומעים? זאת אומרת, זה אברהם הוא בגיל 137, נכון? באיזה, אחרי, בגיל כזה, אחרי שסוף סוף יש לו יורש אחד, לא נולדו עוד אחריו. כבר בן 37 לא נולדו לו עוד ילדים. אשתו אין לה רחם. השם הבטיח לו, הילד הזה ממנו יהיה לך תקומה, ממנו יצאו עמים, זה ההמשך שלך, זה הכל, זה היורש שלך. הרי הוא בכה לו. לקדוש ברוך הוא, איזה חיים יש לי? העבד שלי, אליעזר, דמשק אליעזר, הוא יירש אותי. העבד שלי, עבד כנעני, יירש אותי. עבד גוי שגירו אותו כדי לעשות אותו עבד, הוא יירש אותי. אפילו שהוא היה צדיק, הכל בסדר, הוא היה אחד מעשרת הצדיקים שבחייהם הובטח להם שיכנסו לגן עדן, הוא אחד מהם, אליעזר. אף על פי כן, אף על פי כן, אברהם לא רצה שיצחק ישתדך עם איתם ועם הבת שלו וכו', ובסוף הוא יורש אותו, הוא יורש אותו בסוף. אז השם אמר לו, אל תדאג, הוא לא יירש אותך, תירגע, יצחק יירש אותך. הנה, הוא צריך להרוג את יצחק, בטח שריחם עליו, הוא גם על עצמו ריחם. והנה מה ראינו, שהוא התגבר על הרגשות שלו כדי לעשות את מה שהשם עשה. אז בסוף השם ראה שהוא עמד במבחן, לא נתן לו להרוג אותו, אז לא קרה כלום, ועוד בירך אותו באין סוף ברכות, ועד היום הברכה שלו שורה בכל העולם. רואים מפה דבר מדהים, לפעמים כל המבחן הוא רק בא לצורך לראות אם באמת אתה מוכן לעשות אותו. אם אתה מוכן, אז הקדוש ברוך הוא בכלל לא רוצה שתעשה אותו, זה רק היה בחינה לראות מה תחליט. אם תחליט, עברת את המבחן. הרבה פעמים, לפעמים בן אדם אומרים לו, תשמע, יש איזה אני, הוא צריך מקום לשבת, אין לו מקום, ברגע האחרון, חמש דקות לפני שבת, הוא לא מוכן, הוא מתבייש, אין לו מספיק, או כל מיני, אתם יודעים, יש מבחנים בזה. אומר, אוקיי, בסדר, תביא אותו. אחרי דקה הוא מקבל טלפון, הוא יסתדר כבר, קורה לנו כל הזמן. לא, בסדר, הוא כבר הסתדר. נחשב לך כאילו הוא בא אליך לשבת שלמה, שכר. זה לא משנה שהוא לא בא, הרווחת כביכול משמע כיוונים. גם לא היה לך את התרחה שברגע האחרון צריך להגיש לו דברים שלא היה לך, לרוץ לשכנים, מבקש, הבושה, כל מה שכרוך בזה, וגם נחשב לך שהוא בא. מה אתה רואה? שכל הצורך פה היה רק לראות שתגיד כן, בסדר. במילא הוא לא יבוא. תגיד כן, הרווחת, תגיד לא, הפסדת, גמרנו, הלכה המצווה. בשני המקרים הוא לא בא. רק תראו מה זה הבחירה. נחזור רק לסיפור. הסיפור היה ככה, אז הגנב, צריך להיות מרוכזים, הגנב, תראו, אחרי שלומדים שנים גמרא, אפשר לצאת ל-20 סיפורים ותמיד לחזור לפתוח. זה כמו במחשב, אתם יודעים. הרב הראשון שלימד איתי גמרא, היינו קוראים לו מלך הרוורסים. מלך הרוורסים. למה מלך הרוורסים? הוא היה מסוגל לדבר עכשיו באיזה נושא מסוים בגמרא, פתאום זה הזכיר לו איזה סיפור מאיזה מדרש, נותן לנו שעה דרשה על הסיפור, בסוף הוא גמר את הדרשה, עכשיו הוא פתאום שואל את עצמו, איך הגעתי לסיפור הזה? אתם יודעים מה זה סיפור? זה מוליך לנושא, הוא קופץ מפה, כבר עברנו איזה 20 סיפורים. אז הוא היה ממש 5-10 שניות מקסימום, היה עוצר ככה את הראש, או, אתה שאלת בקשר לה, הוא כבר יודע את כל התהליך, איך בעצם משם הוא הגיע, הוא חוזר הכל חזרה, ראינו שמה. בכל מקרה הגנב אמר למלך יש לי סוד, ואמר לו אני יכול לגרום שעץ יגדל תוך שעה בלי להשקוט אותו, בלי שמש, בלי כל הכאב ראש הזה. המלך, מי לא יוצא לדעת כזה דבר? זה שעה מיליארדים כזה סוד, כל זרע שתשים תוך שעה לך עץ, וואה. אז הוא אמר לו בסדר. אז הוא אמר תביא זרעים. אז המלך שלח, מביאים זרעים, אז באים לשתול את הזרעים. הוא אומר לו תעשה. הוא אומר לו רגע, יש בזה כמה תנאים, אני אעשה את כל הפעולה, רק אני צריך יד של עוד בן אדם. עד היום הייתי יכול לעשות את זה בעצמי, כי לא הייתי גנב. עכשיו שגנבתי אני לא יכול לעשות את זה, צריך יד נקייה. רק מישהו שהיד שלו נקייה מגזל יכול להכניס את הזרע הזה באדמה, ואז הזרע הזה יגדל. מי שגזל משהו בחייו, מי שגזל משהו בחייו הוא לא יכול לשים את הזרע בתוך האדמה. אז אומר ליועץ של המלך, זה שכל כך רצה שיהרגו אותו, אומר לו כבודו, אני מכבד אותך בכבוד להכניס את הזרע באדמה. אז יש קהל, אומר לו תשמע, תראה מה, אני שהייתי ילד, אתה יודע, התערבנו בשכונה ולפעמים על קלפים ודברים, לא תמיד הקפדנו, לפעמים סחבנו זה מזה קצת מטבעות וזה, אז אני לא חושב שזה יעבוד איתי. אומר לו סליחה, בסדר. הוא בא ליועץ השני, אומר לו כבודו בבקשה בוא תכניס אתה את הזרע. אומר לו תשמע, אני אבא שלי שולח אותי לכל מיני קניות לשובוק וזה, לפעמים הייתי בעודף קונה מסטיק וכאלה דברים, לא בדיוק הייתי מחזיר לאבא שלי 100% את העודף, אז אני גם לא 100% נקי. אומר לו בסדר, מובן, הגיוני. ככה עבר מיועץ ליועץ, בסוף כולם יש להם תירוץ. אז אמר טוב אדוני המלך, אתה עוד מלכותו, בבקשה מתכבד לשתול את הזרע באדמה. אז המלך אומר לו, אתה זוכר מה היועץ הראשון אמר לך שהוא היה ילד וזה? גם אני שהייתי ילד, מה ילד מבין? אתה יודע, סוחב, גונב, מה אני אפילו לא זוכר מי סחבתי. אז הגנב אומר להם, טוב, נתקענו פה, אני רק שואל אתכם שאלה, מכילה, איך אתם הולכים להרוג אותי על דבר שכל אחד מכם נגוע בו? אין אדם רואה נגעה עצמו. יכול להיות שופט יושב בבית דין, בבית משפט, חורץ גורלות יום יום, וכמעט בכל הקייסים שבאים אליו הוא בעצמו נגוע. גניבה הוא בעצמו לפעמים גנב, לשון הרע, יש מישהו היום שנקים 100% מלשון הרע, בודדים, אז הוא גם נגוע בזה. הוצאת דיבה, הוא בעצמו לפעמים מוציא דיבה. עצלות, טובים אותו שהוא מאחר, מה? הוא בעצמו לפעמים לא בא בזמן. אם באמת תראה איך אתה שופט אחרים ותעצור רגע לפני שאתה שופט אותם, תמצא שאתה בדיוק אותו דבר אם לא יותר גרוע. אם ככה לכאורה, אם אתה אדם ישר, אתה מאבד את כוח השיפוט. איך אתה יכול לשפוט בן אדם ביודעין שאתה אותו דבר? נכון? זה מה שהשבחו לא אוהב, אחד בפה אחד בלב. אין תוכו כברו, פירוש כלפי חוץ הוא עושה משחק יפה מאוד, כלפי פנים הוא רכוב. יש איזה אחד, תראו, לפעמים יש אנשים שהם פסיכופטים, יש להם מחלת נפש, הם רק לא מודעים לזה, יש הרבה כאלה. אבל יש איזה אחד, אני מכיר אותו בנסיבות כלשהם, שהוא כבר די בוגר, לא התחתן עד היום, לכאורה כלפי חוץ כל אחד שרואה אותו היה חושב שהוא מן הראשונים שהיו צריכים להתחתן מבחינת מראה וצורת דיבור והכל. רק מה הבעיה? הוא רוצה חרדית, רוצה אחת רצינית, רוצה, הביאו לו כל מיני בחורות, הם לא היו 100%, אבל מי שקצת מכיר את אותו אחד לעומק, לא רואה שהוא לא חרדי, אפילו הוא לא דתי בכלל, חילוני גמור, אבל מה? הוא חי באשליה שהוא צדיק, הוא חי באשליה שהוא חרדי, שהוא בסדר. הוא רואה סרטים חילוניים, הוא שומע מוזיקה של נשים חילוניות, הוא מסתכל בתמונות לא צנועות של נשים, הוא מבטיח ואף פעם לא מקיים, הוא קובע פגישה ב-2, מופיע ב-8 בערב, הוא מדבר לשון הרע אנשים שעזרו לו, הוא עושה את כל הדברים שהייתם חושבים האחרונים שחרדי יעשה, בשיטה, יום יום, לא מתפלל בזמנים בכלל, עושה כל הדברים מוזרים, ומחובר למדיה וכל התינופת של העולם הזה, ובפועל הביאו לו בחורות שהן באלף דרגות מעליו מבחינת צדיקות, והוא רואה בהם ביקורת. אני לפעמים יוצא מדעתי, אומר לעצמי, אך מתי יקום האמיץ הזה שיעמיד אותו על מקומו? אז מה אנחנו רואים? זה לא רק אחד, העולם הזה מלא בכאלו. זה מה שנקרא אחד בפה אחד בלב, אין תוכו כברו. אבל במקרה של האדם הזה, לעניות דעתי, אני לא אומר לכם שמות כאן שאתם לא יודעים על מי מדובר, אבל לעניות דעתי יש לו מחלת נפש. אבל אני לא מדבר על כאלה אנשים, האדם הרגיל, האדם הרגיל הרבה פעמים לא רואה את נגעי עצמו, כואב לו מאוד שמישהו ישב לו על המיטה וכימת לו את הסדינים, אבל הוא בעצמו עושה זה כל יום. הרי לכאורה אם הוא היה ישר, לכל הפחות הוא היה צריך לכעוס על עצמו אותו דבר, או שהוא כבר כעס על ההוא, אז מאותו רגע הוא כבר לא יכול לעשות אותו דבר. איך אני כועס על ההוא, שופט אותו, חורץ את גורלו, ואני מחר הולך לעשות אותו דבר בשיטה? איך זה ייתכן? זה חוסר עירת שמיים. דרך אגב, אם כבר הגענו לזה, אז אתם פה במה שנקרא דרמטורי, במגורים משותפים, יש לכם בלי לשים לב פה עשרות עבירות כל יום מן התורה, בלי לשים לב, בלי לשים לב, שאם אדם גר לבד אין לו אותם. אתן לכם כמה דוגמאות: תורנויות, ניקיונות, הורדת זבל, השכמה בבוקר, רעש של מוזיקה בלילה, עישון סיגריות, השתמשות בטלפון, הבטחות שלא מקיימים, לשון הרע, כעס בין אחד לשני, קנאה, חמדנות וכו' וכו'. אם אחת אחת תבדוק את עצמה במסגרת היום יום השוטף שלה, לכאורה היא, נאמר, צנועה, היא קוראת תהילים, היא לומדת בספרים, היא לא גונבת, היא עושה הרבה דברים נפלאים, כמובן כל אחד כבודה ממקומה מונח. אבל בואו נדבר על השלילי, על החיובי כבר יתקבל שכר מהשם, לא ממני. בואו נעיר רגע את השליליות. יש כאן מישהו שיכולה להרים את היד ולהגיד שהיא לא, אף פעם לא מקנה באחד הבנות, אף פעם, אבל אמת, בדברים מסוימים, או בבגד, או באיזה מחמאה שהיא קיבלה, או במשהו בחדר יותר טוב שהיא קיבלה, או כל מיני כאלה דברים, או שהיא יצאה לשידוך והיא לא, או שהיא התארסה והיא לא, כמעט וזה קיים כל הזמן. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, קמצנות. זאת אומרת, יש לה חפצים אישיים, גם לשנייה יש חפצים אישיים, אבל החפצים שלה היא זה הפקר בעינייך. מה ביג דיל? אני משתמשת לה בספרים. מה ביג דיל? אני לוקחת מן הדיסק. מה, גם הזה צריך רשות? רק אם יגעו לך בדיסק יומיים לא תשני מזעם. כן? או שלקחו לך שמפו. קצת שמפו בלי רשות, לאט לאט, רבע חבילה נגמרה. יוצאת מדעתך, מה זה זה? בלי רשות, לוקחים לי שמפו? ודאי, אסור, צריכים לבקש רשות. יש דברים שברור שמוכלים, כן? לא על כל דבר צריכים להיות קטנונים, אבל נאמר בדברים שלא נהוג לקחת בלי רשות. דברים שמתירים, תישהו אחד, פה שם, אף אחד לא מקפיד בזה. אלא אם כן, הוא גם כן חולה נפש, אבל באופן כללי, נאמר דברים שקצת מעצבנים. למשל סבון אישי. שאנשים הם איסטניסים, הם לא אוהבים שהסבון שלהם ייגע בגוף אחר. זה כבר עניין של איסטניסיות. בסדר? כבודם במקומה מונח. הגמרא אומרת שמישהו במדרגה כזאת הוא נחשב כמת, אין לו חיים. איסטניס, עניני הטעם, אין להם חיים, הם לא יכולים להשתמש שירותים משותפים, לא יכולים לשאול על אותו מיטה. מצבם כל הזמן קשה, כל הזמן דואגים, ג'רמס, חיידקים, אני לא יכול לגעת במחשב, מישהו אחר נגע. יש כאלה סטרילים כאלו שמה שנקרא עברו את גבול הטעם הטוב, זה מחלה, אין מה לעשות. בכל אופן, מה הנקודה? כשאני מדבר על זה, זה לא בשביל שכל פעם שאני מזכיר את משהו כולם מסתכלו על אחד, אחרי שאני אומר משהו אחר כולם מסתכלו על שני, כי זה כשלעצמו עבירה מהתורה חמורה. זה מלבין פני חברו בערבים, אין לו חלק לעולם הבא. עבירה חמורה, אם יושבים בכיתה והמורה אומר, כן, אני יודע את אלה שבאים בשמונה וחצי ומספרים שפספסו את האוטובוס, כולם מסתובבים, מסתכלים על זה, אחד שבא לפני 10 דקות וסיפר את זה, אסור מן התורה כזה דבר. הגמרא מספרת, רבי יהודה הנשיא נתן שיעור, ומישהו מהתלמידים אכל שום. אכל שום, עכשיו יש חדר בלי חלונות נאמר, ויש שם ריח לא נעים, הפריע לו להתרכז בשיעור. אז הוא אמר, אני מבקש מי שאכל שום, זה לא דרך ארץ לאכול שום ולבוא ללמוד בחברות עם אנשים, כן, היה צריך לחשוב על זה. בסדר, מסיבות כל שם הוא אכל שום. אז הוא אמר, אני מבקש ממי שאכל שום שיצא מן החדר. אז קם איזה אחד, אמר, אני אכלתי שום, מחילה. קם עוד אחד, אמר, אני אכלתי. השלישי, אני אכלתי. כולם קמו. כולם יצאו מהשיעור. אז שואלת הגמרא, למה עשו את זה? כיוון שהוא לא התבייש. אז הראשון שקם זה לא היה הוא, כולם קמו, אחד מהם עשה. אותו דבר הגמרא מספרת, באה איזה אישה לבית המדרש, צועקת לרב, כמדומני זה הרבי מאיר, אחד התלמידים שלך בעל אותי באיסור, כביכול קידש אותי בביאה, לא באיסור, בביאה, קידש אותה בביאה, זאת אומרת עשה קידושין הוא בינו לבינה. אז קם איזה אחד, אמר, אני קידשתי אותה. קם השני, אני, כולם קמו. אז הוא פסק להם, כיוון שכולכם טוענים שזה אתם, כולכם צריכים לתת לה גט מספק. מה עשו את כל זה? בשביל מה? הצגות? כדי להציל ביהודים מרגע אחד של בושה. אתם יודעים, ראיתם שאדם מתבייש מה קורה לו בפנים? נהיה אדום, נכון? חשבתם למה? מה התופעה הזאת? שאדם שומע איזה משהו שמביישים אותו, קורה לו משהו בגוף, לחץ דם, דופק, נהיה אדום, מזיע. מה זה זה? קודם כל רואים פה תופעה מאוד מעניינת, מה הכוח הרוחני יכול לעשות לאדם בלי שנוגעים בך, בלי שהקיבו לך, כלום, לא שינו את טמפרטורת החדר, שום דבר, מילה, אמרו לך מילה בפרסיה, גמרו אותך, אדום, מזיע, סחרחורת, כאב ראש, עומד להתעלף ממילה. תראו מה זה כוח הרוחני, איזה כוח יש לו על החומר. מילה, שזה דבר רוחני, כולם מבינים, כן? כתוב ששלושה שותפים יש באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אז האבי ואמו, אחד נותן את הלבן שבעין, אחד נותן את השחור, הזרע בא מאבא, השער עם האמא, הלובן שבעין האמא, השחור מאבא. הגמרא מביאה את כל האיברים בגוף, מה בא מאמא, מה בא מאבא, ואז מביאים מה הקדוש ברוך הוא נותן. אז פשוט הקדוש ברוך הוא נותן את הנפש, את הרוח, את הנשמה, אבל יש עוד כמה דברים שהקדוש ברוך הוא נותן, את כוח האינטליגנציה, יכולת להבין, בינה, זה השם נותן. כוח ההליכה, היכולת להזיז את הרגליים וללכת, זה בא מהשם. כוח הדיבור, זה בא מהשם. כוח הראייה, זה בא מהשם. כוח הערכה, זה בא מהשם. כוח השמיעה, זה בא מהשם. אומרת הגמרא, כשאדם הגיע ליומו למות, הקדוש ברוך הוא סך הכל מה עושה לו? מוציא רק את החלקים שהוא שם בתערובת, באינגרידיאנס. השם רק לוקח את מה שהוא לקח, ואז מה רואים? מה שהשם נתן הוא לקח. למשל, המת, העיניים שלו פתוחות, לפני דקה היו פתוחות, היה רואה, מבין עניינים, עכשיו העיניים פתוחות, לא רואה, מה קרה? יש כזה דבר רוחני שנקרא כוח הראייה שבנשמה, השם לקח את זה, ציא את זה מהתערובת, הוא לא רואה יותר. כוח ההליכה, הוא לא יכול להזיז את הרגליים יותר, למה? השם לקח את זה. כוח הדיבור, השם לקח את זה. כוח השמיעה, השם לקח את זה. כוח הערכה, השם לקח את זה. הרוח, האדם, הנפש, השם לקח את זה, לכן אין טמפרטורה, אין... זאת אומרת, החלקים של השם שהוא לקח יצאו מהתערובת, אבל החלקים של אבא ואמא עוד שם, אבל הם לא יכולים לעשות כלום בלי החלקים של השם. אז מה רואים? שאחד הדברים הרוחניים השם נתן, אחד מהדברים הרוחניים זה כוח הדיבור, שמיעה. ואנחנו רואים שהכוחות הרוחניים שבאדם יכולים לעשות השפעה אדירה על עולם החומר. למשל, עכשיו אני יכול להראות, אם הייתי מביא את המחשב שלי, הייתי מראה לכם מחקרים של גויים, סינים, רוסים, בכל העולם, מה קורה כשאדם מדבר דברים ליד דברים מסוימים. למשל, קודם כל נתחיל ממחקר אצלנו בבית, סטודנט באוניברסיטת בר אילן עשה ניסוי בשני חדרים שונים, לקח גרגירי שווית, נבטים, מה שנובט מזה, שם את זה בקערה עם מים וקצת צמר גפן, תקע אותם שם וזה, הכניס אותם בחדר אחד ושם את אותם זרעים בחדר אחר. בחדר אחד במשך שלושה שבועות שם מישהו שיקרא שם תהילים כל היום בתורות, כל הזמן קוראים תהילים ליד הזרעים. חדר השני שם אנשים כל היום מגטפים, מדברים לשון הרע, מדברים בטלפון לרחילות, מקללים, רק דברים של עבירות כל היום. אחרי שלושה שבועות פלא פלאים, העולם רעש. יש את זה, את המחקר הזה בספר, איך קוראים לספר? המהפך, מופיע שם, אתם יכולים לראות את זה. הזרעים שדיברו לי אדם דברי תורה, ברכות ותהילים, גדרו פי עשר, ירוקים, יפים, נפלאים. הזרעים שקיללו לי אדם לא גדלו בכלל. מה רואים פה? מה רואים? כוח הרוחני שבאדם משפיע על הסביבה. לא סתם הרמב״ם כותב, ובכלל בהלכות תשובה זה דבר ידוע גם לפי הסוד, שעניין התשובה היא שאדם יחזור לאותו מקום ששם הוא עשה את העבירה, ושם יחזור על העבירה הזאת בתשובה, שם יעשה תשובה. למה? למה שם? מה הבעיה עכשיו? אני אחזור פה בתשובה, עשיתי עבירה בתל אביב, אני אחזור בניו יורק בתשובה, מה זה משנה פה? הרי באמת התשובה זה חרטת הלב, הלב נמצא פה כרגע. מה? חייב ללכת לתל אביב לעשות את אותה תשובה שם דף? כי זה לא בגללי, זה בגלל המקום. מה המקום? המקום צריך לחזור בתשובה, הכביש בתל אביב צריך לחזור בתשובה, כן, כי במקום שעמדת שעשית עבירה יש כללה על הריבוע הזה עכשיו. שם העולם החומר. לא אמרתי צריך, אמרתי מי שרוצה לעשות תשובה מעולה, אם כבר מזדמן לו, יכול לעשות את זה באופן כזה שהתשובה היא דווקא במקום שעשה עבירה. למשל הוא עשה עבירה בחדרי שינה שלו בבית, אז שם הוא יכול לעשות תשובה לעבירה הזאת, שם יקרא תהילים, שם יבקש סליחה, שם יעמוד להשם, יסגור את החדר, יגיד הקדוש ברוך הוא מצטער על כל העבירות שעשיתי בחדר הזה, סליחה, מחילה, חרטה, אני יודע מה, כל מיני דברי עבירה שעשה שם, הוא יודע מה עשה שם. ברוב המקרים אדם עושה את העבירות בכמה מקומות ספציפיים, זה לא הולך מכל יום מפינה לפינה, כן? מה שאפשר, זה גם לא מעיקר הדין, אין לזה חיוב. אני רק אומר שממליצים שבאותו מקום ששם נעשתה העבירה, שם יהיה התיקון. אז מה אתה רואה? שיש השפעה על החומר. יש עוד דוגמה על המים. יש לי מחקר, חוקר יפני מוכיח במבחנה שמה שאנחנו מדברים משפיע על הצורה של המים. כשמסתכלים על זה במבחנה זה נראה כמו יהלומים, אתם יודעים, משושה, מרוגל, מעוין. במקומות שמדברים דברים יפים, דברי עזרה, עזרה לזולת, תפילה, מזכירים את השם הרבה, אפילו בשפות אחרות, המים מסתדרים בצורה סימטרית, פרחים, עיגולים, מצוין. במקום שמדברים דברי זנות והבל, הכל מבולגן בלי סדר. מדהים. כוח ההשפעה על החומר. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. לפעמים אדם יכול למות בלי שיגעו בו בכלל. בריא קשור, הכל בסדר אצלו, נאמר בן 60. אין לו שום בעיה. שיחת טלפון, דיברו איתו שתי דקות בטלפון, התקף לב, הוא נופל ומת. מה קרה? לא נגעו בך. לא חיממו לך את הגוף, לא קיררו לך את הגוף, לא פגעו בך עם יריעה, שום דבר. מה קרה? שתי דקות הלחץ דם שלו הלך ועלה, הזיע, הדופק, התרגשות בגוף, בום, שבץ בלב ונפל ומת. מה גרם לזה? כוח הדיבור. הרוחניות גרמה לפיזיות למות. תראו מה זה כוח. אפשר להזיז עולמות, זה דברים מוכחים לנגד עינינו. מי יכול לטעון שזה לא אמת? אדם אתה מפחיד אותו בטלפון, כולו רועד, סיוטים יש לו יומיים, הוא לא יכול לישון. מה קרה? מה? דיברו איתך. מה זה דיבור? דיבור זה הכל. יש לו דיבור, דיבור זה דבר גדול. בכל אופן יש דרגות, יש מחשבה, יש דיבור שזה מדרגה יותר גבוהה, כי בדיבור יש גם מחשבה וגם דיבור, זה כאילו כביכול עוד פעולה וכו' וכו'. יש את המעשה גם שזה עוד יותר גדול מדיבור, מעשה עצמו. בכל אופן, הדברים האלה הם ברורים. רק נזכיר את מה שהתחלתי להגיד פה על הפנימייה. אדם לפני שקופץ על השני, תעצור שנייה ותגיד, רגע, אני יותר טוב ממנו לפני שאני נותן לו מוסר? ברוב המקרים התשובה היא לא. אמרתי, נוגעים לך בדברים, אתה גם נוגע. משתמשים לך במוזיקה, גם אתה עושה. אתה מבקש שלא יפריע לך עם המוזיקה בשעת לילה שכבר אתה עייף, אתה צודק. אבל אתה עושה אותו דבר. מזמנים לך מידה כנגד מידה, אתה עושה לאחרים, עשו לך. תפסיק אתה, משמיים יעזרו לך. כתוב ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. שהקדוש ברוך הוא שמח מדרכיו של אדם, הוא מוריד ממנו כל מיני תרדות. עד כדי כך שיכול להגיע למצב שהכל נעשה בשבילו, כמו שכתוב, מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. מה זה זה? הבטחת שווא? לא, זו עובדה בשטח. אם השם שמח מהדרך שלך, תורה, יראת שמיים, קדושה, צניעות, ענווה, מידות טובות, עזרה לזולת, גמילות חסדים, רצינות, חריצות, נאמנות בבית, עזרה לאישה, עזרה לילדים, מסירות נפש, כל הדברים האלה שהלוואי שהיה לנו את כולם, אם אתה מגיע לכאלה דרגות, איזה סיבה יש לקדוש ברוך הוא להטריד אותך על ידי הגוי ההוא ועל ידי השוטר ההוא ועל ידי הפקיד הזה ועל ידי המס הכנסה? בשביל מה? הרי אתה הגעת לשלמות בלי כל המכשולים האלה. הרי המכשולים האלה נועדו לעורר אותך, לזעזע אותך, תן לך סתירה, תתעורר. לא מרוצים ממך בשמיים, נותנים לך סתירות, תתעוררי, לא הולך לך בשידוכים, משהו אצלך לא בסדר, יש לך רק בנות, משהו אצלך אולי לא בסדר, אולי לא, אולי ככה היה תכלית שלך, אולי רק לא, כי אדם רוצה בנים, אדם שמת בלי בנים כתוב עליו שהוא חשוב כמת, שיהיה לו 10 בנות, אין בעיה, שיהיה לו אחד, בן אחד לפחות, שאנשים מתו מהעולם בלי בנים, בלי בנים בכלל. לפעמים זה לא עונש, לא אמרתי שזה עונש, פעמים זה דווקא עונש. גם רק בנים זה עונש. צריך גם בת אחת לפחות, צריך פרו ובו. אם יש רק בנים או רק בנות, זה לא טוב.
אבל זה לא תלוי בנו.
זה ודאי תלוי בנו. במעשים שלנו זה תלוי. למשל, אם אדם יפקע על זה בתפילות יום יום, ודאי יהיה לו בסוף בן. אין, אפילו שהקדוש ברוך הוא ביום שהוא בא לעולם גזר שזה לטובתו וכו' וכו', יהיה לו בנות, כיוון שהוא 20 שנה עמד ובכה יום יום והתחנן, אני רוצה בן, כאן ימצא פרו ורבו, הקדוש ברוך הוא אמר, אני עושה לך לפנים משורת הדין, אף על פי שבאת כעונש מהחיים הקודמים שלך שלא יהיה לך בנים, כיוון שהתעללת בבנים שלך בחיים הקודמים או לא חינכת אותם נכון, גזרו לך שיתנו לך עוגמת נפש על זה שאתה מת לבן ואין לך בן. אבל אם הוא התחנן ובכה וצעק ונתן צדקה וביקש ברכות מהצדיקים ועשה כל מיני ריקוי הרבים, הקדוש ברוך הוא יש איזה נקודת שבירה, ואנחנו אומר, שמע, עד כאן אני נכנע, מגיע לו בדין, לא ברחמים, בדין מגיע לו. מה אתה רוצה? מה עוד אתה רוצה שאני אעשה? אז התוכנית משתנית. הרי כתוב כמה דברים משנים את גורלו של האדם, שינוי שם למשל, כאילו נהיה מישהו חדש. צעקה, אדם שמתפלל בבחיות ובצעקות, קורא הגזרה. יש דברים בחיים שאנחנו רואים, התורה לימדה אותנו שיש להם כוח להשפיע מיד. יש למשל מעמד, כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. בקיצור, אז כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. אז רואים מידה כנגד מידה. לא הגיע לך להינצל מהעונש, אבל כיוון שריחמת על אחרים, כאב לך שהם קיבלו את העונש הזה מהשמיים, לא נותנים לך את זה. מידה כנגד מידה. הצטערת בשבילו, לא תצטרך להצטער בשביל עצמך. עוד יותר טוב. אז עכשיו אתה מקבל בכלל קרדיט, אתה לא צריך שום למחול על שום עבירה, יש לך קרדיט נקי.
לא, התכוונו למשהו אחר.
מה?
אמרתי, אם אתה מצטער בשביל מישהו קשרה לו, ואני לא עושה כלום.
הבנתי, כן.
לעזור לו.
אז אני אומר, אם את מרחמת על מישהו ואת עצמך לא צריכה חפרה על אותו דבר, העצם הרחמים זה כבר מביא לך שכר.
רגע, מרחמת
לראות, יכולה מרחם על הבריאות,
היא לא עוזרת, נגיד היא יכולה לעזור.
אם היא יכולה לעזור, אז כמובן שזה מעלה יותר גדולה לעזור. אבל עצם זה שאדם נשבר לו הלב, למשל אני אתן לכם דוגמה, אתן לכם דוגמה מאוד נפוצה. כולנו, אני לא יודע אתם כי אתם גרים כאן בשיתוף, אבל מסתם גם אתם מקבלים כאן בתיבת דואר הרבה מכתבים של יתומים ואלמנות וישיבות שקורסות ואנשים עם מחלות והמון המון צרות לצערי יש בעם ישראל. אין יום בלי מכתבים כאלה, איזה מישהו שכותב מכתב מתחנן על חיי בנו, על חיי בעלה וכו', כל הזמן. אני כבר לא מדבר על אלה שדופקים בדלת כל רגע במקומות כאלו. אז לא כולנו עשירים שיכולים לחלק לכל אחד $100, כן? זה לא מציאותי, זה רוצים ולא יכולים. אנוס רחמנה פטרי, אדם שמקושי יש לו כסף לאכול, לא ידון אותו בשמיים למה הוא לא בנה ישיבות. לא ידון אותו, השם יודע שלא היה לו. למה? כי השם לא נתן לו. אדם לא מעניש את הבן שלו על משהו שהוא לא נתן לבנו, כן? פשוט. אם אני לא נותן לבן שלי כסף, אני לא כועס עליו, למה לא קנית לי כך וכך בחנות? אתה יודע שאני אוהב את זה, נכון? למה לא קנית? מה אתה שואל? לא נתת כסף, אתה נותן בטח שהייתי קונה. פשוט. לא דבר כאן. אז עכשיו, כסף לא יכולים לתת. אז מה רוב האנשים עושים? רואים את זה, אפילו פותחים, זורקים לפח. באים, שניים, ארבע, 20 ביום. כל פעם כמות אחרת. אז אתם יודעים שיש מצווה שלא חלמתם על זה. תדעו לכם, הרבה לא יודעים את זה. יש מצווה לפתוח את המכתבים האלה, לקרוא כביכול את הסיפור, ולבקש בתפילה בשביל אותו בן אדם, אני אין לי יכולת לעזור לו כספית, לפחות אני מתפלל עליו שזה לא פחות מכסף, ובתהילים להזכיר אותו, אם אפשר, כמובן, אם יהיה מאות שמות, זה לא מציאותי, אפשר להזכיר את זה באופן כללי, בלי דווקא לציין כל שם ושם, אבל אפילו אפשר להזיל עליו דמעה, שרואים שהאישה פלונית אלמונית קיבלה את המחלה בגיל כזה צעיר, למשל קיבלתי איזה אימייל, נא להתפלל על אחת חודש לפני החתונה שלה גידול בראש. אז עכשיו אפשר לראות את זה, כמובן שכל אחד מצטער בשנייה הראשונה שרואה את זה, זה פשוט, כן? אבל יש שני סוגי מצטערים, יש מצטער ומיד חזר לסטייק שלו, לכל כרגיל, ויש מצטער, יושב חצי שעה, ממש מיואש, מדוכא, כואב לו הלב, נשבר לו הלב, הוא מוציא איזה תהילים, קורא כמה מזמורים בשביל אותה אחת. הוא מעביר את האימייל הזה לעוד איזה 20-30, אולי עוד 20 משקראו תהילים. מצטער ועושה משהו בנדון. לא מצטער כלפי הספה בחוץ. זה השם חוקר כליות ולב. השם יודע מי לא מצטער. בקיצור.
אבל אם זה מצטער, נגיד, דוגמה, אני מדברת על עצמי, זה מצטער אותי כל כך, ממש משפיע עליי למשך כל היום. אז אני מעדיפה לא לשמוע.
לא, עדיף לשמוע ולהצטער, עדיף. כי זה, קודם כל, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא יזה.
זה לא טוב, אז אני מעדיפה לא לשמוע.
אז קודם כל, יש לי חדשות בשבילך. מי אמר שבעולם הזה באנו לפיקניק שיהיה לנו טוב? כמה שאדם יותר בלב שבור מסיבות הוודא, כמובן שלא יהיה על מחלות ובעיות, אבל לב שבור, למשל, יש אדם שהלב שלו הוא טוב לו, הוא עשיר, והוא הולך ומצליח, ותלמיד חכם, יש לו אישה טובה, ילדים טובים, אבל הוא כל הזמן מדוכא. למה? על זה שלא במשיח, על צער השכינה, על המחלוקות בישראל, על זה ש80% ביהודים בעולם לא יודעים מה התכלית של החיים, מה הולך איתם, על זה שהוא קורא על הנישואי תערובת, על זה שימח שימם הג'וס פור ג'ייסי, ג'ייסי פני, שולחים ברושורים לכל מונצי, ואתה פותח ואתה רואה שיש להם טקס עם 3,000 איש, 950 מתוכם היו יהודים שהתנצרו.
מה?
אז איך אתה יכול לישון בלילה? אז בטח שרע לך. מתנצרים, ומושכים אותם לסמינרים שלהם, ואומרים, מתגאים בכותרת, בואו להכיר 957 מתוך 3,000 ומשהו איש שיהיו בשבתון, אני יודע, בוויקנד, שהיו אקס ג'וז, הם כותבים, שהיו ג'וז. אתם מבינים?
מה קשור לג'ייסי פני?
ג'ייסי זה השם שלו, ומה הוא שווה? הוא שווה פני.
עוד אני אמר זה בעצה, כי יש רשת
חבונה. אתם יודעים, אני יודע, בכוונה המצאתי את הבליחה הזו.
מה?
מבינה? בכל אופן,
מה, יש דבר כזה שיהודים שמתנצרים?
כן, יש הרבה בורים ועמי ארצות, בעיקר מיהדות רוסיה, שהם במילא לא מכירים בכלל את היהדות, אז מה אכפת להם לקבל קצת כסף ועזרה ולהגיד שהם איתם? הרי הם נותנים שוחד, נותנים כסף, נותנים עזרה בשכר דירה, בלימודים, במחשב, בלימוד אנגלית.
הם קונים אותם.
בסדר, תראי, עד כמה האנשים האלה באמת התנצרו, באמת נהיו דתיים לדת שלהם, זה צריך לברר. אבל עצם זה שהגיע מצב שיהודים בכלל דורכים שם, איך נהיה אדישים? איך? הרי כתוב מפורש, הוכח תוכח את עמיתך אבל לא תישא עליו חטא. אני צריך להרוג את עצמו, רק העיקר להציל כמה שיותר בכל דרך שהיא. אבל האדישות זה אחד המלחמות העיקריות של היצר ושל השטן, זה להכניס את האדם לשגרה, לאדישות. מתרגל, הוא כבר שמע 1,000 מקרים כאלה, הוא כבר לא בוכה, הוא שמע שיש את הבעיה הזאת בקהילה היהודית, הוא מתרגל, מתרגל. ההתרגלות הזאת זה ממש חורבן. זה הנקודה. לכן צריך בכל דרך שהיא כל הזמן להתעורר. כל הזמן להתעורר, לזעזע את הלב ואת הכליות ואת העצמות, וזה מה שמביא את האדם בסופו של דבר ליראת שמיים ולחשבון נפש. אם הכל נהיה שגרה וזה, יש אנשים כבר מרוויחים אדישים, מפסידים אדישים, הוא כבר התייאש, עושה עבירות, אני ממילא אבוד, אני מיואש. זה המלחמה הכי טובה של היצר. להכניס אותך למצב של שגרה, התרגלת, אתה לא יכול לצאת, אתה כבר חנוק, תפוס, אזיקים, זהו, אומרים לך תפסיק, התרגלת לעבירה הזאת, תצא מזה, לא יכול בלי זה, כבר אין לי חיים בלי זה, לא יכול, מחור, לא יכול לצאת מזה. זה התפקיד של השטן, להכניס אותנו לשגרה. אני אתן כמה זמן לשאלות קצת, אבל באופן כללי תזכרו, כבר הזכרנו את זה, הקדוש ברוך הוא לא פחות מהמצוות של התורה מעניין אותו המצוות של בין אדם לחברו, זה פשוט וברור. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, עבירות שבין אדם לחברו יום הכיפורים אינו מחפר, סימן שצריך גם לבקש מהחבר סליחה, סימן שיש לך בעיה כפולה, אחד עם השם על זה שלא שמעת בקולו וציירת את חברך, או שהפרעת, או שפגעת, או שלא עזרת, וכו' וכו'. והשני, שעכשיו יש לך גם את החבר עליך, שאתה תלוי בו שיסלח לך. שניים, אחד שהשם יסלח לך, ושתיים שחברך יסלח לך. אם רק אחד מהם סלח לך, לא ניצלת. אם רק החבר סלח, והשם עוד כועס, כי באמת אתה בתוכך לא מתחרט, אז מה קרה? לא התנקית מהעבירה. ואם רק השם סלח לך כי בכית וביקשת סליחה ותגיד לזה, רק אתה מתבייש לבקש מהו סליחה, לא נמחל לך. אתה צריך לחבר שימחל לך. נמצא שעבירות שבין אדם לחברו במובן מסוים הן אפילו יותר חמורות. לכן צריכים לשים לדברים האלה לב. ניקיון, תורנויות, לא לתחמן, לא לרמות, לא לנצל. שמים אוכל לשולחן, לחשוב על השני, לא לקחת יותר מדי, לא להגיל את השני, לא להכניס את המזלג מהפה שלך לצלחת המרכזית בשולחן, כי אחרים בגללך יגאלו ולא כולם מהירים על זה, לא לעשן ליד אחרים. למה אנשים צריכים להיות חולים ולסבול ולעשן, להריח את זה, בגלל שיש לך תאווה? אתה לא יכול להתגבר על התאווה. הגמרא אומרת, לך למקום, תעשה את התאווה שלך, רד לרחוב, תעשן, עיקר בחוץ. זה המחיר של התאוות, לפעמים צריכים לשלם, התאוות הן יקרות, אבל בשום דרך שהיא אין שום היתר שאחרים יסבלו בגלל שיש לך איזה שיגעון או איזה תאווה, אפילו שהיא מקובלת כבר על רוב העולם, שלצערנו כל כך הרבה מעשנים זה כבר נהיה הרגל. בשמיים לא מקילים איתך בזה שיש עוד הרבה כמוך שמעשנים ברבים ומפריעים לאחרים. מה זה יעזור לך ביום הדין שיפרט כל יום לאנשים? האנשים סובלים בגללך. או בכלל באופן כללי שמים פסמים, מי אמר לך שאנשים שמחים לשבת במקום עבודה משלם ולהריח את הבוסם שלך כל היום? במיוחד אם זה אובססן הורא והיום, זה ריח של דרל, של תרופה, בא לעבודה יום יום, צריכים לסבול כל היום להריח את הריח שלו. סתם אתן לכם דוגמאות שלא חושבים עליהן. ואדם יכול להיות כל שנייה בחיים שלו בעבירה בגלל זה, כל שנייה. או מקלחת, יש אקס אמאונט של מים חמים, יש הרבה בנות ברוך השם, צריך להתחשב. אתה יודע שיהיה אחרי כמה מקלחות לא יהיה מספיק מים שעה לפני שבת לאחרים, אסור לך לשבת במקלחת יותר מ-2-3 דקות, צ'יק צ'ק מתרחץ. המקלחת היא לא נועדה לתענוג, אם אפשר לקיים גם זה וגם זה ניחא, אבל אם יש אקס אמאונט אסור לך לנצל ולקחת יותר מהזמן שהמינימום שמותר, וכולי וכולי וכולי. כל הדברים האלה, אם זה מגבות, השתמשת, זורק ישר לכביסה, למה? זה לא תורך לנקות. כל מיני דברים כאלה שקורים, ודאי שזה. והבעיה הכי נפוצה זה מלחמה על הטלפון. אתה בטלפון, בא איזה מישהי, אומרת לך, אני אחרייך. הבטחת לה שכן, אחר כך היא לא הייתה שנייה בסביבה, באה מישהי אחרת, מה אכפת לך? שישבור איתה את הראש. לא נכון. הבטחת שתתני לה, את חייבת לעמוד בזה. בעיה. או אם יש נאמר הפסקה של כך וכך זמן וצריכים לחלק את זה, ויש אנשים שעומדים בתור הטלפון, האדם צריך רק לדבר את המינימום שאפשר, אין זמן לעבדה, צריכים להתחשב. רואה את התנהגות שלך, דנים אותך כל רגע ורגע בשמיים, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר הקטנים. והכי גרוע שאתה יש לך חזות דתית, יהודי חרדי או יהודיה חרדית, ועושה חילול השם ליד החילונים או ליד הגויים, שזה כבר הכי גרוע. למה? אתה מרחיק יהודים מהשם. כמו שסיפר לי עכשיו איזה אחד שהוא חזר מפלורידה במטוס, וישב לידו חסיד עם אשתו ותינוק, זו חסיד צעיר, תינוק ראשון כנראה יש להם, אומר לי, אני לא מבין, אומר, אני מצד אחד רואה אנשים כמוך, כמו הרב אדרת, כמו אלה במונסי שזכיתי להכיר, מצד שני אני נוסע במטוסים, כל פעם יש לי חוויות מאוד מאוד לא יפות. אומר לי, החסיד הזה ישב לידי שעתיים וחצי בטיסה, אתה יודע מה הוא ראה כל הטיסה? בחורות רוקדות ב-MPV חצי ערומות, זה מה שהוא ישב וראה כל הטיסה. מה אני עכשיו יכול להגיד? לשקר לו ולהגיד לו שזה אולי לא נכון וזה, אני לא מסוגל. צד שני, אמרתי לו, תראה, אולי אמרתי לו, ייתכן מאוד שמיות הוא עשה עבירה, אבל אולי הוא פשוט בחיים שלו לא ראה כזה דבר, אז הוא היה ממש בשוק לראות מה הולך היום בעולם. מהסקרנות הוא לא עמד בזה אולי. כל מקרה זה עבירה, אין דרך להצדיק כזה דבר. כן, עם כמה האפטימיות והקף זכות שתחפש למצוא, לא ממש נמצא לו כף זכות לאותו אחד. אבל ניסיתי ככה לגמד את החילול השם קצת, כי האדם הזה למשל הוא האדם שמתחזק וקשה לו להתחזק, אמריקאי, והוא בא מרקע כמו גוי מסכן, הוא גדל, והרי אתם יודעים מה זה יצרה, יצרה כל הזמן מנסה להסיט את האדם, ללמוד דוגמאות רעות מהלוזרים. הנה תראה, לא חייבים להיות פנאטים כמו הרב הזה והרב הזה. זה שאתה בא להרצאות שלו שאומר לך שאסור ככה ואסור ככה, אל תאמין. הנה תראה, זה יש לו זקן הרבה יותר ארוך מזה שלימד אותך, תראה איזה פאות יש לו, תראה איזה כובע, תראה וזה וזה, ותראה הוא מרשה לעצמו לראות את הדברים האלה. אתה רואה, יש עוד צדד. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, שמע, עם כל הכבוד לך, אתה אמרת ככה וככה וככה, אבל מה, איך אתה אומר לי כזה דבר? אני נוסע במטוס ואני רואה את ההוא עם הזקן וההוא עם הזה, הוא רואה טלוויזיה במטוס והוא רואה והוא רואה, מה נשאר לי לענות? אז יש לזה רק תשובה אחת, ובזה נסיים וניתן זמן לשאלות. יש לזה רק תשובה אחת. אני בטוח שאתם נתקלים בשאלות האלה כל הזמן, בחברים החילונים, במשפחה, בסביבה, בכל מקום שאתם הולכים. יש לזה תשובה אחת, היהדות אינה נמדדת ולעולם לא נמדדה מהתנהגות היהודים. לעולם אין שום קשר בין היהדות כאמת של הבורא לבין הצורה שבה האנשים שנקראים יהודים מבצעים את היהדות. כיוון שהם חלקם לוזרים ונכשלים ולא מצליחים, או מצליחים חלקית, זה לא אומר שזה הפנים של היהדות. בין בהם מצליחים לגמרי, בין בהם נכשלים לגמרי, אין לי אני שום קשר להתנהגות שלהם. אני רואה את החוקים שחור על גבי לבן, כמו שהבורא נתן בהר סיני, וזו האמת. מי מבצע, מי לא מבצע, זה כבר לא מעיד כלום על היהדות. זאת אומרת, גם אם יהיה אדם אחד בעולם, כמו בתקופת אברהם אבינו, אחד בלבד, שיחיה לפי החוקים, וכולם הפוך ומלגלגים וצוחקים, האם זה הוריד כהוא זה מערך היהדות? האם זה שינה את מעמד היהדות בעולם כאמת הנצחית האבסולוטית היחידה שבאה לכדור הארץ? ודאי שלא. מה? האמת היא נשארה אותה אמת. הבורא נתן את האמת לאנשים, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול. אם אף אחד לא רוצה לבוא וליטול, אף אחד לא רוצה ללמוד תורה, אז יישארו בורים גם מארצות, בלי דרך ארץ ובלי כבוד ובלי השכלה, אז כולם יהיו בורים והמארצות. אבל התורה לא גרעה מכבודה, הגדלות של התורה היא לא משתנה בהתאם לכמה אנשים לומדים אותה. נכון שזה חוסר כבוד, זה ביזיון. הגמרא אומרת שכל יום בא הד מהר סיני, בת קול מהר סיני, ומכריזה, אוי לה לבריא, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. כל אחד שיכול לשבת וללמוד ומבזבז זמן לשטויות, צערנו הרב כולנו נגועים בזה, זה מה שנקרא ביטול תורה. זה דבר שהיצר הרע חוגג עליו לכאורה, כי הרי ביטול תורה מביא לבטלנות, לשטויות, לעבירות, לדברים חמורים. שאדם עסוק בתורה ממילא, חוץ מזה שהתורה עצמה היא מצווה הכי חשובה שיש, עם השכר הכי גדול, היא גם מצילה באותו זמן מעבירות אחרות. זאת אומרת, זה לא רק שלא למדת תורה ונשארת באותו מצב, כשאתה לא לומד תורה אתה כבר ממילא באופן אוטומטי מדרדר. זה איזה תוכנית טלוויזיה, זה איזה שטות, זה עיתון טיפשי, זה עוד משהו ועוד עבירה ועוד לשון הרע ועוד דיבור ועוד שינה מיותרת. תחשבו, זה הרי משהו בעל חשבון משהו. מילא אם היה רק לא לומד אבל יושב, לא עושה עבירות, נו, ניחה, אם אפשר לך להגיד על זה ניחה, כן? אבל ברגע שלא לומדים מיד מדרדרים. אין, שמפסיקים לקחת אנטיביוטיקה, הגידול, האינפקציה לא נשאר באותו רמה כמו שהיה, חוזר ונהיה יותר גרוע מה שהיה, גודל חזרה. אם למדת, אם שמת אנטיביוטיקה, שמת שבוע וזה ירד, 50% כבר התרפא, ואתה מפסיק, זה גודל מחדש האינפקציה. זאת אומרת, הלוואי, אם היה אפשר להפסיק ולהישאר במצב הזה, עוד שבוע נתחיל עוד פעם, נוריד לאט עד שנגמור, ניחה. אז זה לא ככה. כתוב, אם תעזבני יום, יומיים אזבקה. אתה עוזב את הקדוש ברוך הוא יום, הקדוש ברוך הוא מתנתק ממך יומיים, מבחינה רוחנית. הכוונה חלילה, תמיד יש עליך השגחה, תמיד יש לך סייעתא דשמיא ברמה מסוימת, כל אחד לפי מעלתו. אבל הכוונה אם תעזבני יום יומיים לעזבך, הכוונה הרבה פחות סייעתא דשמיא יש לך. מה שהיו צריכים לעשות לך בשמיים, עכשיו לקחו ממך את העזרה הזאת. תדעו, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא מנהיג עם האדם, במיוחד שהוא בעל תשובה חדש, שבהתחלה יש לו הרבה התלהבות, הרבה שמחה, הרבה מוטיבציה, הוא רץ, קופץ, חוטף מצוות, רוצה ללמוד טייפי, מתלהב, ספרים, לאט לאט אחרי תקופה, כל אחד לפי רמתו, כן? ההתלהבות הזאת הולכת ודורכת. אז לפעמים אדם מתייאש, הוא שואל את עצמו, תראה, לפני שנה הייתי חוגג כשהייתי עושה את המצווה הזאת, עכשיו אני בקושי עושה את זה, מכריח את עצמי. אז באמת מה הסוד שבדבר? לכאורה היינו חושבים כמו כל העולם הזה, מתעייפים מכל דבר, גם סטייק טעים, פעם ראשונה זה חגיגה, פעם שנייה קצת פחות, פעם שנייה, עד שבסוף נגלים מזה, כמו כל דבר אחר. הייתי חושב שזה ככה במצוות, אלא שיש פה בעיה שהמצוות זה דברים רוחניים, לא היה אמור להתייאש מזה. הפוך, התורה אומרת בדיוק הפוך, טעמו וראו כי טוב השם. זאת אומרת, הדרך של ההנאה מהמצוות היא בדיוק הפוך, שזה אמור להיות בהתחלה מר, אחר כך קצת פחות, קצת פחות, לאט לאט מתוק, עד שאתה כבר לא יכול בלי זה. ורואים את זה בלימוד. אנשים שבהתחלה לומדים גמרא, יאשים, לא עזוב אותי, תן לי ללמוד חומש, קצת הלכות, זה קשה, אני לא יכול. תבוא שנתיים, שלוש אחרי, הוא לא יכול להפסיק לרגע. תבוא, תגיד לו, בוא תלמד חומש, הוא לא מוכן. הוא בוכה שהוא צריך לעשות פעם בשבוע, שתיים מקרא אחת תרגום. כבר הוא רואה את זה כביטול תורה, או תגיד לו לקרוא תהילים, בכלל הרקת אותו אחרי שהוא לומד גמרא. מה קרה? מה השתנה? זה הסוד שבתורה, האמת שבה, המתיקות שבה, מוציאה את האדם הזה ממש משלבתו, מרוב שמחה. יש אנשים היו רוקדים שגומרים דף גמרא. סטייפלר הוא מסופר, היה מסתובב סביב השולחן בריקודים, כאילו היא כביכול יוצא מדעתו מרוב שמחה. היה אחד בזמן הגמרא, בן עזאי קראו לו, הוא לא רצה להתחתן, כל החיים שלו נשאר רווק בלי לעשות אף פעם עבירה, רק בשביל שלא יצטרך דקה להפסיק ללמוד תורה. אז תראו, הוא ויתר על התענוג הזה שיש לך אישה וגם ילדים, ויש בזה הרבה דברים טובים, נכון? יש בזה גם כאב ראש, אבל הטוב אמור להיות הרבה יותר מהרע, ומצווה וכל מה שתגידו, הוא לא רצה. למה? לא יכל להפסיק ללמוד תורה. אז הגמרא אומרת, בן עזאי היה מותר לו, הוא פטור מפרובו. זהו, זה אדם שהגיע לנשיא המדרגה, הוא לא צריך כלום יותר בעולם הזה, רק ללמוד. אבל הגמרא גם אמרה, מהיום ועלה אין יותר בן עזאי, זהו, נגמרו הבן עזאי בעולם. לכן היום אחד שמשחק אותה, עזוב אותי, חתונה זה, אני רוצה ללמוד, להתקדם, זה נגד הדין. צריך להתחתן, במיוחד שהחתונה מצילה את האנשים העבירות, גם את הבחורה וגם את הבחור. צערנו הרב, ומה לכלוך שיש היום בעולם... אנשים נכשלים בלי סוף. לכן מומלץ לאדם, זה מה שנקרא פתו בסלו, שהראש שלו התיישב, שיודע יש לו את האישה שלו ויש לו את הבית שלו, וגמרנו, ירד מנו הרול הזה. שבכלל יש גם איזה נטייה אצל האדם כל הזמן לדאוג, אולי אני לא אתחתן, אולי אני אשאר כמו ההוא, כמו ההיא, שזה לכאורה דאגה מוצדקת. תפתור להגיד לאדם, עזוב שטויות, תפתח בהשם, תהיה מאמין, הכל יהיה בסדר. כי האדם הוא הגיוני, הוא רואה, תשמע, מה שקרה להוא, מה אני יותר טוב ממנו? הנה הוא בן 50, לא התחתן, אף פעם לא התחתן, אז למה, מה מבטיח לי שאני יותר טוב ממנו? זאת אומרת, האפשרות הזאת קיימת, רק מה שאם אדם יישב וכל הזמן ידאג מה יהיה אם יקרה לי ככה ומקרה לי ככה, אין לו חיים, לכן אין לו מוצא. הדבר היחיד, כמו שהיא אמרה בתחילת השיעור, ביטחון ואמונה, וזה במילא עוזר, כי יש בכך אוהב אנשים שבוטחים בו. ומילא כמה שהאמונה והביטחון שלך מתגברים, אז שאתה לומד ומכריח את עצמך להבין שזו האמת היחידה, אז ממילא הוא עוזר לך גם דברים שלא היה מגיע לך. אז ממילא אם חס ושלום לא היה מגיע לך להתחתן, אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך רק בזכות זה, אבל זה לא בטוח. זה הבעיה, אין לנו שום ביטחונות מהשם. חלילה אם השם יחליט שמישהו או מישהו לא יתחתן, אז הוא ככה החליט וככה יהיה, לא יעזור כלום, לא יעזור גם 20 שנה יצאו. אם השם סופית החליט, אם זה בגלל חיים קודמים או בגלל עבירות שהיה צעיר, כל מיני סיבות משלהם, השם רק יודע מה הסיבות, הרי יכול להיות אלף מיליונים של וריאציות למה. אם השם החליט שלא, לא, אז למה לך לשבור את הלב? ככה השם רצה שהחיים שלך ייראו, זה המבחן שלך. הוא קשה יותר מהציבור, הוא קשה יותר מהממוצע, אבל גם השכר שלך יכול להיות יותר מהממוצע. למה אתה בוכה? הרי שאתה הולך לעבודה ומציעים לך עבודה ב$10 לשעה, לשבת רק לשמור על תינוק, לא לעשות כלום, רק להסתכל על ילד בן 4 שהוא לא יעשה שטויות, לשבת ולהסתכל, אתה ידבר בטלפון, תקרא ספר, העיקר תשגיח שהוא לא קופץ מחר, דברים פשוטים, $10. עכשיו באים ואומרים לך, תשמע, אם תסכים גם לנקות, לשטוף את הרצפה, לעשות שואב, תקבל $50 לשעה. רוב האנשים מה יגידו? תן לי לנקות. מי אוהב נקות? אף אחד לא אוהב נקות. מה גרם? השכר גרם לך להתגבר על האי רצון שלך. זה דוגמה קטנה מהחיים, יש לנו מיליארדים של דוגמאות כאלה. אז במה זה עדיף על החיים עצמם? שאם השם שם אותך להיות בודד או גלמוד או רזה או שמן או גמד או כל אחד והבעיות שלו, כן? ככה השם רצה אותך, מכוער, טיפש, כל אחד עם המגבלות שלו. אז למה לא תצא מהדיכאונות ומהשטיות שלך ועם כל המחשבות, תגיד רגע, מה הולך פה? הרי אני עכשיו במבחן, שמו לי מבחן יותר קשה משל החברים שלי, אז יש לי שתי אפשרויות: או שאני אעבור ושכרי יהיה פי 100 משלהם וצוחק מי שצוחק אחרון, או שאני קשה ומלא, לא הרווחתי לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, לא היה לי לא יופי ולא גובה ולא כסף ולא גוף ולא זה, כל הדברים שאנשים חולמים עליהם לא היה לי במילא, אז פה הייתי מיזרבול, מסכן, והעולם הבא גם אני לוזר כי לא קיבלתי כלום, כי נכשלתי. או שאני במקום לשבת ולחשוב למה וזה, אני אגיד ככה, רצית השם, תודה רבה, זה מה שאני, אני מסתפק בחלקי, ואני עכשיו צריך מהמקור הזה לעשות את מה שהקצבת לי, ורק השם יודע למה הוא שם אותך פה. לסיום, לא לשכוח, אתה צריך לבדוק טוב טוב את עצמך לפני שאתה כועס על אחרים שעושים לך את מה שאתה במילא עושה לכולם, במיוחד שאתה גר ביחד עם אנשים, ולמרות שיש לך תאווה גדולה לשמוע מוזיקה ב-11 בלילה, אם מישהו ביקש ממך שהוא קשה אחרי יום עבודה רוצה לנוח, אתה אין לך הרבה ברירות, אתה חייב לוותר על התאווה שלך בשביל איזה שיר מטופש או שניים שווה לעשות איסור מהתורה, אז זה איסור גמור מהתורה. חוץ מזה שמישהו יושן, אז זה גזל שינה, אתה מעיר אותו, אתה יכול להרוס לו את כל הלילה. חוץ מזה על הטלפון, שלפעמים יש לאדם דבר דחוף ואתה עם השטויות שלך והפטפוטים שלך, שברוב הזמן זה גם לשון הרע, מונע מאדם לפעמים להרוויח כסף, מודע ממנו לפעמים לעשות איזה משהו חשוב. לפעמים אצלנו זה קורה לפעמים בישיבה שמישהו תפס את הטלפון והתחבא, הרי הוא לא רוצה שיפריעו לו, תופס לו איזה פינה ומתחבא, אנשים מחפשים רבע שעה את הטלפון, ולפעמים מישהו ממש נפגע מזה כספית, או עכשיו שהוא צריך בגללו לנסוע לאיזה מקום מסוים כי הוא פספס, הוא צריך עכשיו ללכת למקום הרבה, יש לזה תגובת שרשרת, אתה על הכל משלם. לפעמים אתה אפילו לא מודע על מה יענישו אותך, אתה אין לך בכלל השגה אפילו עד איפה זה יכול להגיע, גודל העונש, כי זה הרי תגובת שרשרת. או לפעמים אתה מדבר בטלפון ואנשים מנסים לטלפן ואתה מתעלם מהקול ווידינג, מתעלם מהשיחה ממתינה, זה עבירה נבזית ופושעת שאין דוגמתה מי שעושה כזה דבר, זה ממש חוצפה ממדרגה ראשונה. למה? לפעמים זה עניין של חיים ומוות, זה כמו רופא שמתעלם מהביפים שלו, מספיק שעל כל 100 פעמים פעם אחת זה עניין חשוב מעין כמוהו וגרמת נזק, אתה צריך לשלם על זה.
איך אתה מתעלם מהשיחה
הממתינה
שמגיעה לטלפון שלך הפרטי?
שיחה הממתינה של הטלפון שלך הפרטי זה פחות חמור, כי זה כבר אתה לא חייב לענות לכל העולם, אני מסכים איתך, אני מדבר באופן כזה שהשיחה הזאת יכולה להיות לחבר שלך או לשכן שלך, לכל מי שתלוי בטלפון הזה, הרי הטלפון הזה זה חפץ משותף של כולם, כל אחד יש לו אחוזים של בעלות בו בשימוש, לכן אתה מונע טובה מהציבור, אתה מונע. ותראו, אני אומר לכם דוגמאות אישיות, היו פעמים שאני התקשרתי לישיבה בדברים חשובים, למשל אני חייב לנסוע להגיע לקחת איתי מישהו שביקש ממני טרמפ לברוקלין ואני כבר חייב לצאת, יש לי זמנים קצובים, זה תפילה, זה להגיע בזמן, זה יש טראפיק, הכל מדוד ובדוק, וחצי שעה אף אחד לא מרים את הטלפון, ולסוע מהבית שלי לישיבה זה רבע שעה, ולחזור לכיוון בשביל להיכנס חזרה לאיוב זה רבע שעה, אין לי עכשיו חצי שעה להפסיד. והיו מצבים שנסעתי, והטרמפיסט המסכן הזה שסובל מכאבי שיניים וזה, נאלץ להישאר עוד שלושה ארבעים בישיבה עד הפעם הבאה שאני אסע, כיוון שאין לו איך להגיע לקווינס, אין תחבורה ממונס לקווינס, בגלל איזה פושע שלא הרים את הכל ווידינג. כל הכאבים של אותו אחד, כל הכאבים של אותו אחד על הראש של אותו אחד, שהוא פושע לכל דבר, כי על העבירות שבין אדם לחברו פחות אותך לרשע. זה סתם דוגמה שאף אחד לא חושב עליה, שהיא קיימת יום יום במציאות, כמעט כולם נכשלים בזה, כמעט כולם. אז זה מציאות, אני אתן לכם דברים קטנים. עכשיו קל וחומר שלא רבים ומקללים ומדברים לשון הרע, זה בכלל אין מה לדבר. צריכים להקריב, שחיים ביחד צריכים להקריב, צריכים כבוד, צריכים כבוד הזולת. אתה מכבד אחרים גם יכבדו אותך, זה רק עניין של זמן. בסופו של דבר תדעו, מי שלא מקנה, מי שלא חומד, מי שלא כועס, מי שלא מקפיד, הוא הראשון שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. לא מה שזה נקרא, מי שתשתדל ותעשה רעש ותעשה ותדבר ותלכלך על ההיא ותלכלך על ההוא, זאתי לא תצליח. זאתי שתשב ותבלע את אלבונה ותגיד לשם שמיים, למען השם, שיהיה שלום, אפילו שדורכים עליי, כל זה נרשם בשמיים. פעולה, לפעמים פעולות קטנות יש להם שכר עצום. זה מה שנקרא ביטחון בהשם. ביזו אותך ואתה שותק, אכלו לך את המנת אוף שלך, אתה שותק, אמרו לך משהו עליך משהו שהוא לא אמת, אתה שותק, השתמשו בשמפו שלך, גמרו לך חצי בקבוק, אתה מוכל, אפילו שזה לא נוח, בגלל זה עכשיו אתה צריך מחר עוד פעם נסע לקניות, כן? וכו' וכו'. לפעמים עדיף למחול לגזלן, כי אם תראה איזה עונש שהוא יקבל על זה, אתה בעצמך לא תהיה מוכן. תבינו, העונש על גזל הוא חמור מאוד. לפעמים אדם גזל ממך קלטת ששווה $5, בסדר, כואב הלב קצת, אבל אם אתה היית יכול לרגע לראות את העונש שהוא יקבל מהקדוש ברוך הוא על הגזל הזה, כמעט בטוח שלא היית אומר קדוש ברוך הוא מכילה, אני לא אני תלוי בי, אני מוכל לו 100%, לא רוצה שיקבל את העונש הזה, כן? אז אני אומר לכם, מציאות בעולם, אותו מידע שאתה תגזול, ככה יקלו איתך. תודה רבה ולילה טוב.
תודה רבה.